עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
ערב טוב, אהלן צביקה.
אהלן.
היום הייתה הישיבה של ועד הכספים, חילקו ככה, אתה יודע, שלל של 990 מיליון.
רק.
990 מיליון, הרבה להוצאות בתיכון, אבל אתה יודע, הכל לא, לא מסבירים מה. חייבים מפה, מפה. הציבור תמיד יוצא מטומטם, אבל הסעיף שבאמת משך אותי, כ-87 מיליון שקלים עודפי משרד המדע, תרבות והספורט. העברת עודפים משנת 2021 לשימוש בשנת התקציב 2022, מתוך סכום זה כ-7 מיליון מתוך התקציב המיועד להתמודדות מגפת הקורונה. אתה יכול להסביר לי?
קורונה ב-22?
כן, ככה כתוב. כתוב ככה.
מן הראוי שהכסף הזה ילך לשלוח את נבחרת אנשים בחרשים אילמים וכל האליפויות פה של כל ה...
ושיקנו בריכה לכדור מים שמערכים אליפות אירופה.
יותר מבריכה אחת שצריכים
לבחור. לא, אבל האליפות צריך קודם כל אחת.
כן, זה הדבר הכי חשוב לכל הספורט שלא קיבל את התמיכות ושכולם פה כבר גמרו את השנה.
לא, התמודדו. בוא נה, תקשיב, מסתלבטים עלינו, תאמין לי, אנחנו בושה. בושה, בושה. אגם הדרק, לא משנה באיזה מהדורה, לא משנה מי שולט. הציבור שם, אנחנו פחות מאבק בשבילם. בעיקר אלה שבאו לשנות ולהפיק ולנצח וכאלה.
זה, אורחים... אתה שופט אותם לא נכון, אבל לא חשוב.
אני שופט מה אני רואה.
בשנה אחת אי אפשר להספיק הכל.
אבל אני רואה את השלל, זה אותו דבר. פעם היה שם גפני.
זה החוקים.
עכשיו מישהו אחר, מחלקים את זה כמו אבק. אורחים מופיקים.
אתה רוצה שגפני יחזור?
לא, לא, אני רוצה אחד יחזור.
גולדקנופ יהיה שר האוצר וגפני יהיה יושב ראש ועדת הכספים.
גולדקנופ יהיה שר הספורט. אורחים מופיקים, שר פלסטר ורון צ'יין, אחראית על השידור ב-103 אפרת בבג'אני, ברדיו צפון ב-4.5, אמג'ד בדר. האורחים בדיגיטל, מאור רטה, דוד זבולוני ועדן בנארי, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו עם, עכשיו אומרים שלום, ערב טוב לאלון חזן, מאמן נבחרת ישראל. אהלן.
ערב טוב קוף, ערב טוב צביקה.
ערב טוב, ערב טוב.
לא נמאס לך ממני קוף. לא נמאס לך ממני קוף.
אנחנו מופע נודד. אני אמשיך גם פה, שנה טובה, חתימה טובה.
חכה, יש עוד היום גם ב-12 בלילה.
כן, יש.
יש גם עוד היום ב-12 בלילה יציאה איתו.
יש, יש, יש.
לא נגמר. יש הכל. מתי שהוא צריך באהבה רבה.
כן, טוב, בוא נדבר באמת על הדברים, יש כמה דברים עם נבחרת ישראל. קודם כל תסכם אתה, מהזווית שלך, את הבית בליגת האומות, מקום ראשון, 8 נקודות, לא הפסדנו בשום משחק, 2 תיקו, 2 ניצחונות, עמדנו בציפיות שלכם, של איך שלך, של יוסי?
כן, כן, אנחנו הצבנו לעצמנו כמה ציפיות בקמפיין הזה, מרגע שרוסיה הופרשה מן הבית, אז כל אחת מהנבחרות הייתה, הרגישה שהיא ראויה להיות במקום הראשון, והבית היה מאוד מאוד צמוד בין הנבחרות, רמה פחות או יותר שווה. אנחנו הצבנו לנו כמה מטרות, אחת המטרות המרכזיות והראשונות הייתה להחזיר את הקהל לתמוך בנבחרת ישראל, להרגיש שיש יותר זהות כלפיה ולבוא לתמוך גם במגרש. הדבר השני היה לנסות להיאבק על המקום הראשון, והדבר החשוב מכל אולי בדרך המקום הראשון זה גם להפגין כדורגל חיובי שימשוך את הקהל לצפות ולתמוך בנבחרת. אני חושב שעשינו את זה בצורה טובה, וזה רק תחילת הדרך כמובן, ויש לנו עוד הרבה מה לשפר. עשינו את זה בצורה טובה, כי שחקנו כדורגל טוב בכל המשחקים, שילבנו שחקנים נוספים, חדשים, צעירים לתוך הנבחרת, יחד עם שחקנים ותיקים ומנוסים, ובסופו של יום גם הצלחנו להבטיח את המקום הראשון, וזה עושה לנו טוב, כי זה סך הכל תחילת דרך, אנחנו לא משתגעים יותר מדי, אנחנו רוצים להשתפר גם בקמפיינים הבאים, ולעבוד קשה כדי להשיג את הדברים שאנחנו מציבים לעצמנו.
אלון, תראה, גביע האומות, שבהתחלה אף אחד לא ידע מה זה, הפך פתאום לגיבוי, אם אתה לא מצליח בבתים הרגילים להגיע לאליפות, ומצד שני הוא נותן לשחק נגד קבוצות ברמה שלנו, שזה יהיה שונה, נכון. משפתאום אתה פוגש את ספרד, פתאום פוגש את איטליה.
נכון.
אבל אף אחד עוד לא יודע מה יהיה לנו בפלייאוף של הגביע האומות, ואף אחד עוד לא יודע מה תהיה הגרלה שלנו, אני מבין שזה בתשיעי לחודש הגרלה של המוקדמות.
כן, כן.
אבל צריך גם להתכונן למשחקים נגד קבוצות עדיפות עלינו.
ברור.
למשל, אז היה הקמפיין של אברהם, שאומנם עשו הכל טקו, אבל צריכנו לעשות תוצאות טקו נגד קבוצות יותר טובות מאיתנו. האם במשחקים מסוימים תשחקו אחרת?
לא, אני יכול לומר לך, צביקה, בכנות מלאה, המטרה שלנו היא לנסות להביא לכל משחק את הכדורגל שלנו. כמובן שנעשה התאמות כאלה וחוות ליריבות.
בא לפה ספרד, אתה לא יכול לשחק איתה, ללחוץ למעלה.
אנחנו בוודאי לא נלחץ כל המשחק, כי היא...
אי אפשר לעמוד בזה.
נכון, אבל אנחנו נעשה את זה בצורה אחרת. אנחנו נמצא את המקומות והרגעים כדי לנסות ללחוץ במקום אולי הרבה יותר גבוה, אולי במחצית המגרש. אנחנו נעשה את ההתאמות כשכל נבחרת תגיע לפה. אין שום ספק שבהגרלה יכולה להיות פה הגרלה שמביאה לנו נבחרות בסדר גודל שלנו. ומצד שני, אתה יכול לקבל הגרלה בדרך 3 ו-4, נבחרות אפילו בסדר גודל שלנו ויותר מזה. אז אתה יודע, זה הרבה עניין של מזל גם בהגרלה, אבל אנחנו באמת, אני אומר לך בכנות, אנחנו מאוד מאוד רוצים לשחק כדורגל שיאפיין אותנו. לא כל הזמן לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים לשחק נגד אלה ככה ונגד אלה ככה.
זה לא קצת יהירות, אתה יכול לשחק כדורגל.
למה יהירות? אני לא רוצה.
אז רגע, אני אומר לך למה, כי יש הבדל בין לשחק כדורגל נגד איסלנד ואלבניה, שזה הרמה שלנו, הדרג שלנו, לבין לבוא ולשחק נגד מעצמות אירופיות כדורגל שלנו.
כן, אבל קופמן, תסכים איתי, שאם אתה משחק נגד מעצמות אירופיות, ואתה הולך ויושב עם 10 שחקנים בתיבת 16 מטר שלך, ואתה בסוף מקבל את ה-1-0 או 2-0, מה אתה רוצה לעשות? לצאת קדימה, לעשות לשחק כדורגל. אנחנו רוצים להניע כדור, אנחנו רוצים להיות קבוצה שיש לנו שחקנים טכניים. אנחנו לא נוכל ללחוץ, אמר את זה צביקה קודם לכן, ואני מסכים איתו. לא נצליח ללחוץ את גרמניה במשך 90 דקות.
90 דקות לא תעמוד על הרגליים.
אז אנחנו נשתדל לעשות את זה בחלק אחר של המגרש, ולנסות להחזיק את הכדור יותר ברגל שלנו, כדי לא להתפטר ממנו מהר ועד לרדוף אחרי היריבות. אבל אני חושב שאנחנו צריכים, כמו שאמר לך קודם, אנחנו צריכים עוד להתקדם המון, כדי לעשות איזשהם התאמות לרמות הגבוהות של הכדורגל האירופי. ואנחנו, זו השאיפה שלנו, להתקדם ממשחק למשחק, לא רק לבוא ולנסות לגנוב איזה ניצחון היסטורי ולחגוג עליו 20 שנה.
דיברת קודם על להחזיר קהל, מצד שני בקהל, הרבה קהל בא לבלומפילד למשחק מול אלבניה, אבל חלק לא קטן מהקהל שרק בוז לשחקן נבחרת עומר אצילי. אז הזימון שלו, וזה לא ייפסק במשחקים הבאים, זה לא משהו שולחן.
אני יודע שגם הייתה עתירה כנגד שיתופו של אצילי בסגל הנבחרת, אנחנו יודעים שיש
ועדת עדיין יש בית הדין. בית הדין העליון גם ידון בה.
לא, לא, בית הדין נתן הוראה להנהלת ההתאחדות לדון בזה.
להנהלת ההתאחדות יש, לדעתי יש ועדת אתיקה, וועדת אתיקה תצטרך להתכנס כדי לראות אם לא נפל פגם או משהו כזה. אנחנו מלכתחילה שאלנו אם אנחנו יכולים לשתף מבחינה מקצועית, כי את השחקנים שלנו אנחנו בוחרים מבחינה מקצועית כל זמן שאין עליהם לא עננה שהיא יכולה להטיל איזשהו צל שעד יהיה איזה כתב אישום פתאום במהלך הדרך, או איזשהו אישום שכבר קיים כלפי שחקן שלנו. ברגע שהתקבלה החלטה בהתאחדות לכדורגל, גל עמדי לווילי ווטרשטיין בקדנציה הקודמת, שאלנו אם אנחנו יכולים לזמן מבחינה מקצועית, אם אין איסור, אם יש איסור, אנחנו בוודאי ובוודאי לא נזמן. אמרו שלא, אז אימנו שחקן לפי יכולת המקצועית, ואם יתקבל החלטה אחרת, אנחנו תמיד נאמץ את ההחלטות שההתאחדות לכדורגל תוציא לפי הקוד האתי שלה.
כן, אבל תדע, זה יפה לומר, אבל מצד שני, קח את יוסי בניון, המנהל המקצועית הנבחרת, שלא רצה את אצילי בביתר, שהוא המנהל מקצועי שם, נכון, אז עוד היה קטע
בדיוק,
של...
בדיוק, אבל רגע, כל רגע, מה, זה היה תחת...
רגע, רגע, היה okay. חקירה משטרתית, אבל היא נגמרה ממש בסמוך לפתיחת העונה, הוא נסע לקפריסין, ואפשר היה להביא אותו גם בנובמבר, כפי שהביא אותו ים כלי שחר. כך שזה לא בדיוק
הוא היה... הוא הלך לקפריסין, כן. הבחירה שלו הייתה שבית ירושלים... החליטה לא לקחת אותו, מכבי חיפה החליטה שלא לקחת אותו, הוא בחר לעבור לאי השכן כדי אולי גם לקבל
בסדר, את השקט. בסדר, אבל אני אומר, אז, אפשר, אז אני אומר, הקטע נכון? הזה של סיום החקירה וגם מה שהתגלה אחר כך, הוא לא רלוונטי לעניין, הוא לא רצה אותו, על הקטע הזה.
הוא לא רצה אותו באותו הרגע.
מה זה באותו? לא, בנובמבר הוא כן רצה אותו?
אני לא יודע מה היה אחר כך, אני לא הייתי בביתר ירושלים.
אז אתה מסכים איתי, אתה מסכים איתי, זה לא רלוונטי.
לא, אבל אני יכול לומר לך, קופמן, כן. זה היה עדיין תחת חקירה של משטרה.
אבל בפרק. החקירה הסתיימה כעבור חודשיים שלושה.
אבל ברגע שהסתיימה הוא היה כבר שחקן בקפריסין, לא?
בסדר, אבל אפשר היה להביא אותו בנובמבר כמו שהוא בא לעזר.
זה כבר לא, זה כבר לא היה רלוונטי בנובמבר.
כי הוא לא רצה אותו.
יש הרבה שחקנים שהם לא רלוונטיים, שהם רלוונטיים ביוני והם לא רלוונטיים.
אבל הוא לא רצה אותו גם בנובמבר.
בסדר, אז אני אומר לך עוד הפעם, בהתאחדות...
רגע, עכשיו הוא רצה אותו, אני רוצה להבין את השתלשלות הדברים, כי עדיין לא הצלחתי להבין.
השתלשלות הדברים?
לא, אם אתה...
רגע,
לא, אז אם אתה אומר לי שהוא רצה אותו, האם הוא פנה לאורן חסון כדי לקבל היתר, או שאורן חסון החליט והורה לכם, יש לכם אותו, אם אתם רוצים אותו?
אנחנו לא מקבלים החלטות ולא מנחיתים עלינו החלטות. אנחנו יושבים כולנו ושואלים לגבי כל שחקן ושחקן. במידה ונצטרך להזמין את השחקן האהוב או יש איסור כזה או אחר, ברגע שאנחנו מקבלים החלטה מקצועית. תראה, אני מסכים איתך.
אתה מסכים איתי שזה לא מוכר.
רגע, שנייה, אני מסכים איתך שזה לא נעים. אוקיי? אבל אני גם חייב לומר לך שכל זמן שלא היה כתב אישום ודברים כאלה, גם אם בן אדם הביע חרטה,
אז למה צריך אתיקה? אוקיי, אני מסכים איתך.
לא,
אז למה צריך לוועדת האתיקה? למרות שלא מנהל בוועדה הזו.
אני אגיד לך, כי כרגע טענו שהיה פרסום נוסף, וארגוני נשים פנו וטענו שאולי נפל גם בהחלטת ההתאחדות לכדורגל מבחינה אתית, לפי הקוד האתי שלה. אז ועדת האתיקה מתכנסת לראות שבאמת לא נפל פגם. ואם נפל פגם, אז יתקנו אותו.
אבל אלון, תראה, היום זה ימים אחרים. אני מאוד מתחבר לזה שצריך להחזיר את הקהל, ואני חושב, תכף יגידו שזה בגלל שאני תל אביבי, שההחזרה של המשחק בבלומפילד, וצריך לעבור לשם, לעשות את האצטדיון הקבוע של הנבחרת, כמו שהיה האצטדיון רמת גן, מפני שכששזר זה במרכז המדינה, יותר קל לאוהדים מבאר שבע ומאשקלון ומאשדוד, ומכל מיני מקומות להגיע לתל אביב, מאשר לנסוע פתאום לחיפה, או לנסוע לירושלים, וגם זה הופך להיות מגרש ביתי של הנבחרת. כך היה האצטדיון רמת גן, כך צריך להפוך את בלומפילד. אבל היה את הסיפור עם דבור, היום יש גם קרבות יותר קשים בין הקבוצות, גם יש את הרשתות החברתיות, גם יש את הטוקבקים, והיה ברור שפה יהיה קצת בלגן.
כן, אני חייב להודות ולהגיד לך בכנות מלא, שחשבנו שתהיה איזושהי מחאה כזו או אחרת, זה היה צורם בדקות האחרונות של המשחק, נכון. כן, נצחים את הזה של הקהל, זה בהחלט צרם גם
אני
לנו.
אני נגד הקריאות בדק... האלה עם כל
וגם ה... וגם לעומר, אני חושב שאפשר היה להתאחד עדיין למשחק הזה, ולמצוא דרך אחרת כדי להביע את המחאה. כי ברגע שאתה בא לתמוך בנבחרת, אתה צריך לתת את התמיכה לנבחרת שהיא תסיים את המשימה שלה, ואחר כך שמספיק דרכים. אבל אני לא יכול חלילה להגיד למישהו שהוא טעה או לא. יש אנשים שבאים עם אג'נדה ותפיסה מסוימת, והם מרגישים שפה נעשה אולי מבחינתם איזשהו משהו לא נכון. אבל אני מקווה שבעתיד הדברים יראו אחרת. בואו נראה. לפני ההתכנסות הבאה, אנחנו נשב, כמו שאמרת לך, הוועדה בהתאחדות, נשב גם עם עומר, נגבש לנו את הדברים שאנחנו רוצים לראות, ורוצים לשמוע ולהשמיע כלפי חוץ, כי יכול להיות שגם בקדנציה הקודמת, הדברים ככה חבקו מתחת לרדאר לגבי כל ההתנצלות, והבאה כנה שלו לגבי כל הנושא הזה. אנחנו נשב, נהיה יותר חכים, כשכולם יהיו יותר רגועים, נגמור את החגים האלה,
ויש לכם איזושהי...
אתה אומר על התנצלות, אתה גם מדבר על התנצלות בפני הבנות, או שהתנצלות כזאת
ששמע אני לא יכול להגיד לאף אחד, לא, לא. קודם כל, אני אף פעם לא מאמין במשהו שלוקחים פתק ומקריאים אותו. אני מאמין שעומר, ויש לי שיחות עם עומר בתקופה האחרונה, ואני יכול לומר לך שאני שומע אותו, והוא שומע אותי גם כמאמן וגם כבן אדם, שאני נותן אותה יצא גם כאדם, ואני יכול לומר לך שהוא מודע להשלכה הגדולה של כל מה שקרה, והוא יודע היום כבן אדם קצת יותר שקול, הוא מודע למה שקרה, והוא יודע שהוא עשה טעות, והוא הביא חרטה, לפחות בעיניי ובעיני האנשים שיושבים איתו.
כן, אבל אמרת באחד הרעיונות אחרי המשחק, אתה יודע שהוא בכה. בגלל קריאות הבוז, אוקיי, אני מניח
אני מסכים עם זה, אני חושב ש...
לא, ואני גם מסכים איתך כל פעם, שאמרת שגם הבנות בחרו.
לא, אני לא מניח, אני יודע שאני לא רוצה לדבר על מצבן, כי באמת זה לפגוע בפרטיותן, אבל בוא נאמר שהן בוחות כל יום.
אני לא חושב שדימה אחת של עומר חלילה תגרום לדימה אחת מהבנות לא לרדת. אני יודע שהם עברו טראומה לא קלה, אבל עוד הפעם, אני שוב חוזר ועומר, צריך לבדוק את הדברים האלה לעומק, ואם הבן אדם נמצא היום מנקודה שהוא מבין שנעשתה טעות, והוא הביע את ההתנסות הכנה שלו, והוא יודע שהוא יכול לעשות דברים אחרת לטובת בני נוער וכל מיני ארגוני נשים, שיכול לעזור לחדד את מעמדם של הנשים, והוא מבין את המשמעות לזה, והוא יביע כאות, איזושהי התנסות כנה, שאני יודע שהיא קיימת אצלו, אני חושב שלכל בן אדם מגיע הזדמנות שנייה, אבל בוא נראה מה יהיה.
טוב, יש גם עוד שתי בעיות, הנושא של זהבי, לדעתי גם צריך לשאוף אולי להחזיר את דבור לנבחרת, למרות שזה קשה מאוד, אבל מבחינת יכולת...
לא, אבל אתה צריך לזכור שדבור חלילה אף אחד מאיתנו לא.
נכון.
אנחנו אפילו היינו מופתעים מעצם ההודעה שלו שהוא פרש מהנבחרת.
אבל אם אנחנו נגיע לרמות יותר גבוהות ולמאבקים נגד קבוצות יותר, אנחנו צריכים את כל התותחים.
אתה יודע שאנחנו רוצים תמיד את השחקנים הכי טובים בנבחרת ישראל. כמו שאתה כמאמן רצית תמיד את הטובים ביותר לשותך. אני לא חלילה, לא אף אחד מאיתנו לא גרם לזה שדבור. אני יכול להבין את התחושה שלו, ואני כל זמן שהוא היה בנבחרת, אני תמיד אמרתי שאנחנו נעמוד אחריו למרות הקריאות, וננסה לחזק אותו, והוא יודע, ושוחחנו אותו בלי סוף, כדי לתת לו את כל הגיבוי מאיתנו, שאולי הדברים האלה ייעלמו בקרוב, וגם אם לא, שניתן לו את הכלים לדעת איך להתמודד עם זה. הוא בחר את הבחירה שלו, ואני מכבד את הרצון של מונס, עם כל הצער בדבר שאנחנו מגיעים לשחקן חשוב. אבל זו הבחירה שלו.
זהבי זה גם בחירה שלו, מה אתם עושים עם זה?
זהבי זו גם בחירה שלו, אנחנו העלינו כמה את הנושא הזה, אנחנו בחרנו, אתה יודע, צביקה, אתה מאמן שנחשב כביכול שאם אתה מתווה דרך, אתה הולכים בדרך שלך, ואנחנו לא באנו נגד אף אחד חלילה, באמת לא באנו כנגד אף אחד אישי, רצינו לבוא לשלב שחקנים צעירים ואמרנו, בוא נעשה נבחרת שמתחילה את הקמפיין שלה עם שינוי מסוים של בלי מעמדות, ששחקנים מבוגרים עם שחקנים צעירים שלוקחים אותם, מלמדים אותם, מחנכים אותם, שבאים והופכים את הנבחרת ליותר מחויבת והכל. והחלטנו שאחד הדברים שאנחנו רוצים לתת עליהם את הדעת זה זוגות בחדרים. בדקנו את האפשרות מבחינה כלכלית בהתאחדות לכדורגל. אם כן נוכל לתת לכל שחקן את האפשרות להיות בחדר לבד, העלויות היו גדולות בשלב זה. בהתאחדות אמרו שאולי בעתיד, אם יהיה יותר כספים, יכולו לאפשר דבר כזה.
זה לא יקרה, אלון, זה לא יקרה.
לא, אני
אשתף
אותך במה שהיה.
רגע, אבל גם אם יהיה ספונסר שייתן את ה-400,000 שקל...
אני יודע, יש תקורות ודברים כאלה.
לא, יש תקורות, עזוב, תקורות, כולם צריכים לחתוך גנריות. זה היה לוקח את זה, 400 זה נהיה 600, אבל... צריך גם נבחרת אנשים, תבקש השוואת תנאים.
לא, זה די ברור. זה די ברור.
בוא נאמר שאנחנו צריכים 3 מיליון לאירוע.
גם מטוס פרטי הם רוצים.
כן, אז אנחנו צריכים 3 מיליון שקל לאירוע.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אלון. אתה יודע, אני מסכים, אני גם בן אדם שנחשב לקשה ולמשמעת ולסדר והכל טוב ויפה. אבל לא יעזור בכל קבוצת ספורט, בכל ענף ספורט, יש גם קצת מעמדות. המעמד של רונלדו, למה כל הבלגן איתו? כי מתנהגים אליו כמו לילד שעלה מהנוער. עכשיו אני אתן לך דוגמה. אני הגעתי לאריס סלוניקי, והיה שחקן בשם רוי טרפלי, שהוא אומנם היה כוכב בינלאומי, וזה הוא שם מה-NBA, אבל כשהוא הגיע, אני הגעתי, ויש איתו מלווה בתור קצין מבחן, זהו האיש שסיפק לו את הבחורות ואת הזה, ואת האלכוהול, והוא זה. והוא לפי החוזה נמצא בחדר הלבשה, נמצא באוטובוס, נמצא במלון, ואני לא רוצה את זה. אבל יש, אז אמרו לי 6 חודשים עד סוף החוזה, צריכים לחיות עם זה. צריך... לפעמים עם כל הקושי, וגם השחקנים האחרים היו מבינים את זה.
לא, הם לא מבינים. אלון היה עוזר מאמן, והם באו
אליו. אני רוצה לומר לך, והיו מספיק עיתונאים, גם קופמן היה עד, שהיו מספיק שחקנים שבאו והביאו את המחאה שלהם, אבל עוד הפעם, אני יכול להבין שיש מעמדות כאלה ואחרים, בדברים מסוימים יש יותר קרדיט לשחקן, יותר מנוסה, יותר כוכב, אין בעיה.
זה יותר קל עכשיו כשזה אבי פחות טוב, אבל אם הוא היה טוב, זה היה יותר בעייתי.
אתה טועה טעות חמורה, אני מתפלא עליך שדווקא אתה כמאמן עומד דבר כזה, אני ממש
שחקן שלא טוב ותיק ואני מביא אותו לסגל, כמו שהיה עם אייל ברקוביץ', אל תביא אותו לסגל ותשים אותו על הספסל, גם זה קרה ליוסי בניון.
רגע, אלון ויוסי התחילו לעבוד לפני 50 שנה, אוקיי? הקמפיין היו 2 חלונות שהוא לא היה שם,
כן,
הוא החלים מפציעה,
כן, בתאונה,
כל הדברים האלה, הוא לא היה שם.
נכון.
בינתיים החליטו על הקוד, מה קורה, איך ישנים, איך נוסעים, איך אוכלים. אוקיי? כשהוא חזר לפעילות, הוא התחיל את המסע ומתן שלו, אבל הדברים כבר היו. היו כבר
בלעדיו. הכל אני יודע.
זה לא משהו חדש.
לא, אני אגיד לך משהו אחד, תן לי בבקשה קופמן להגיד לך. אין שום קשר לנושא של המצב הגופני או המצב המקצועי של רן זהבי. אתה יודע טוב מאוד, ואתה אמרת שהיית גם עם כוכבים כאלה ואחרים. לפעמים, יש לך שחקן שהוא יכול להיות בתקופה מסוימת בכושר פחות טוב. בעיקר בנבחרת, לא בקבוצה. ואתה יודע שיש לך את האינטואיציה הפנימית כמאמן לבוא ולמה, הוא בכושר פחות טוב, אבל הוא ייתן את הסחורה. הוא יספק את הסחורה. אז גם בתקופה כזאת אתה יכול להאמין בו. ואני יכול לומר לך בכנות, שלא עלה לנו אפילו לדעתנו, לא עלה אפילו בקצה של הקצה, לקבל החלטה כזו אחרת כנגד איראן, או כל שחקן אחר בנבחרת שלנו, בגלל מצב כאילו מקצועי שלו, מצב הפציעה שלו, מצב הכושר גופני שלו. אוקיי? ממש לא היה דבר כזה. רצינו את איראן שיהיה איתנו, כי אנחנו מאמינים שגם ביכולת פחות טובה, איראן היה יכול להכריע לנו משחקים. לגבי הרכב כזה או אחר, אנחנו לא נותנים אף פעם לשום שחקן הרכב מראש. יש מעמדות, אבל יש משחקים נתונים שאתה יכול לראות את השחקן הזה או אחר, ולהחליט, היום זה ישחק. במשחק הזה הוא ייתן לי יותר, וזה אחרת.
אני מסכים איתך.
אבל ממש לא חשבנו. לא חשבנו לגבי הרכב עדיין. כל השיחה הייתה בנייה של סגל. לא דיברנו ולא חשבנו על הרכב. כל ההתנהלות הייתה שבועיים, שלושה לפני משחקים. וכמו שראית, גם עברנו עוד כמה פצועים בדרך, אז...
כן.
אתה יודע, יש לך כל מיני הפתעות עם ה... בדיוק, יש לך
כל חלון, פתאום יש לך משהו אחר.
נכון,
פתאום סולומון שהיה הכי טוב. סולומון שהיה הכי טוב.
וביום שישי לפני המשחק, באימון המסכם, רמזי ספורי ירד מהסגל. אז מצאנו פתרונות אחרים, אבל אתה יודע, אתה חייב להיות ערוך גם לדברים בלתי צפויים.
טוב, איך פותרים את זה?
ממש לא היה. נראה, בוא ניתן לכולם עכשיו טיפה להירגע, ונמצא את הדרך לשבת ולראות מה עושים. אני חושב ש רצון טוב של כולם ולחשוב שהנבחרת מעל הכל אפשר למצוא את הדרך. בוא נהיה טוב עכשיו, נגמור את כל התקופה הקרובה ונהיה יותר רגועים ושקטים.
עוד מעט יש את ההגרלה, נדמה לי ב-17, נכון? יש את ההגרלה של... בתשעה בחודש, כן, הגרלה של מוקדמות היורו. היה ואנחנו לא עולים מהמוקדמות, יש לנו אז את הפלייאוף.
לא, אז רואים מי מגיע לפלייאוף שהם לא עולים דרך הבתים.
כן, ואז יש לנו את הפלייאוף, אבל אם אנחנו כושלים, ואנחנו באמת פה ביתרון, אנחנו מערכים את חצי הגמר, אם אנחנו לא עולים, זה באמת המקום הכי גבוה שהגענו אליו, כן? זה כבר לא...
המקום הכי מה?
ההזדמנות הכי טובה שהגענו אליה.
כן, היינו כבר בהזדמנות הזו בקדנציה הקודמת עם ווילי שהגענו לחצי הגמר.
אבל לא, כן, אבל לא... אבל עכשיו אנחנו מערכים.
כן, אנחנו באמת רוצים ש...
רגע, זה לא משחק בית וחוץ?
לא, זה משחק
חצי,
אחד,
אוקיי,
חצי אבל מה. המשחקים מתנהלים בעוד כשנה וחצי בערך.
מי יודע מה יהיה עד אז. אחרי
שהבתים הסתיימו, ואנחנו באמת שמחים על זה שהשגנו את המקום הראשון ואת המקום בפלייאוף, שמנו אותו בצד, ואנחנו רוצים להתעסק בזאת שם לאחר הגרלה בבית שאנחנו נוגרל אליו, כדי לנסות להשיג את המקסימום באפשרות דרך הבית.
אלון, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, שנה טובה וחתימה טובה לכולם.
חתימה טובה לך,
כמובן בהצלחה.
לכל הנבחרת ולכולנו.
תודה רבה, באמת תודה.
צביקה, אנחנו פה מתחילים עוד רגע משחק
בחולוניה. בוורשה.
ב-BCL.
בוורשה, הם נסו. לגיה וורשה, אני חושב...
מול הפולנים שתמיד היו טובים ליהודים. תמיד, תמיד, תמיד.
אני חושב שהפועל חולון קבוצה יותר טובה מלגיה וורשה, למרות שהפועל חולון קצת נפגעה בהכנה לעונה, גם נפצע לשחקן מאוד חשוב, הביא השחקן גרין רק לפני שלושה ימים, בטח קשה לשלב אותו בקבוצה, גם הוא חוזר מפציעה, היא הפסידה בכמה משחקי אימון, היא הפסידה בחצי הגמר נגד מכבי תל אביב, בצורה שזה היה המשחק הכי טוב של מכבי תל אביב, לפחות שלושה רבעים, אני מקווה שינצחו, יש היום שלושה משחקים, אחרי זה...
נתחיל בזה, נדבר על האחרים, לאחר מכן זה עוד כמה? עוד ארבע דקות, נכון?
כן, בשש וחצי מתחיל.
שש וחצי, שש שלושים מתחיל, אלון חכמון, חכמון, כתב הפלילים של מעריב, שלום לך, ערב טוב.
שלום וערב מצוין.
אנחנו מתייחסים לאירוע שהיה בצהריים, ראש ארגון הפשע, בני שלמה, חוסל בידי מתנגשים בתחנת דלק בכביש 44, צומת אזור. קודם כל, מה קרה שם? איך הוא הגיע רק עם מאבטח אחד? מה ידעו במשטרה ומה קרה בכלל?
קודם כל, בני שלמה הגיע... מבטח אחד שנורא יחד, כאילו יחד איתו, אבל היה איתו כנראה עוד אדם נוסף, כאשר רכב מסוג ג'יפ הגיע למקום, ובו שלושה מתנגשים ככל נראה, שניים הם זינקו מהרכב ופתחו במרוץ לעברו, הוא ניסה להימלט, הוא הבין שהם מנסים לראות בו, ירו לעברו כ-20 כדורים ואפילו יותר.
שיקגו.
אכן כן, אמצע היום, 2:30 בצהריים, תחנת דלק ב...
זה מנשק ארוך אלון או מאקדח?
הכל כרגע מתברר, הכל כרגע נמצא בחקירת משטרה. חקירה מתנהלת כרגע על ידי יחידה מרכזית של מחוז תל אביב, למרות שבני שלמה מוכר הרבה יותר ליחידה מרכזית דווקא של מרחב לכיש, של מחוז דרום.
כן, אני אמר לכיש.
שם, אכן, שם בעצם הערבות שלו והמעורבות שלו היא הרבה יותר ענפה, הרבה יותר נרחבת. צריך לזכור, יש לבני שלמה, היה לבני שלמה יותר נכון, בתשע שנים האחרונות, מאז 2013, יריבות עקובה מדם עם ארגון הפשיעה של שלום דומרני, עם השנים, שניהם...
שהוא יצא מתוכו.
שהוא אכן יצא, הוא היה מתוך הארגון שלו, היה חברים קרובים, החברים הקרובים ביותר, הפכו להיות הפנויים הגדולים ביותר, ולימים, אחיו של בני שלמה, שלום שלמה, נרצח ב-2017, ושוב היריבות רק התעצמה, אבל אז גם התערבו עוד ארגונים נוספים, כאשר רק לאחרונה חוסל המאבטח שבני שלמה בכניסה לבית שלו, במושב חלד שבדרום, הבני שלמה קיבל מידע וקיבל עדכונים גם מהמשטרה, וגם הידע בעצם ברחוב הפלילי שמנסים בעצם לחסל אותו. זה היה ברור לו, הוא ידע את זה.
היה גם איזה מטען נפץ באיזה חתונה.
כן, הוא דיבר על זה במסעדה.
היה מטען נפץ שהוא תומן בעצם, מטען חבלה שהוא תומן בכניסה למסעדה במושב אמונים, שידעו שהוא אמור היה להגיע לשם, הוא בסוף לא הגיע למקום, ובעצם היה ידוע לו, זה לא היה אפילו רמז, היה ידוע לו שמנסים לחסל אותו. מה גם ש... רק סליחה לשנייה, מה גם שארגון הפשיעה של שלום דורני חבר בברית עם ארגוני פשיעה נוספים של עמוס נביא ושל מיכאל מור, ככה שזה הלך והתעצם, למרות זאת, עדיין אי אפשר להפנות את האצבע דווקא אליהם, כי ישנם מקרים בעולם הפשע וידענו את זה כבר בעבר, שגם כשיש סכסוך עקוב מדם בצד אחד, מגיע איזה יריב אחר מאירועים אחרים, ומנצל את ההזדמנות ואת הרעש כדי לבצע את החיסול הזה.
עכשיו, אין וקום בדברים האלה, כפי שציינת גם אחיו נרצח.
נכון.
ועכשיו גם הוא, אז מי משתלט? זה דומרני או השותפים שלו, אתה יודע, מה שהמשטרה אומרת, קווקזים מהצפון ועוד ארגונים?
אי אפשר לדעת, כי זה הכל איש משתולל כבר שם, כי גם ניסו לחסל את הבן של, בני, של שלום דומרני, ניסים נינה, הוא נפצע נשאר נכה, העצורים היו מכנופיה קווקזית, הכל שם משתולל, וגם בתוך הארגון של בני שלמה עצמו, עכשיו יתחילו המלחמות על הירושה, מי ישלוט בארגון הזה, מי יהפוך להיות הכוכב הראשון הגדול, ושוב, זה יעמוד מול הארגון של שלום דומרני, מול הארגונים של עמוס נביא, כל הילדים מסביב, מיכאל מור, הכנופיה הקווקזית, כנופיות אחרות מהמרכז.
איפה המשטרה כאן, אלון? איפה המשטרה כאן? זאת אומרת, הידוע, אתה יודע, זה... לא היה כל ילד בן שבע שקורא באמת או גולש, שלא ידע שזה צפוי להיות, לא משנה מאיזה צד. הרי הגלו את, את בני, ואמרו גם לדומרני, זאת אומרת, המשטרה ניסתה לעשות, לנקוד בכל מיני צעדים, שמתברר שהם לא אופרטיביים. מה עכשיו הם אומרים? כאילו ש... או שבשלם אומרים, אתה יודע מה, שידללו אחד את השני...
לא, אני, לא את הזה, אני לא סנגור של המשטרה, אבל אני בטח יכול להגיד לך שהמשטרה יכולה לעשות הכל, הרבה, אבל היא לא יכולה לעשות הכל, כי ברגע שבן אדם הולך בכיוון של לחסל, כנראה שזה ניתן וזה אפשרי, והוא עושה את המודיעין שלו, עובדה שהגיעו אליו.
אבל זה במקום ציבורי כמו תחנת דלק.
כן, הוא עזב היום את האזור שלו, ועבר לאזור המרכז, ולא היה שום משטרה בכיוון שלו, מאחוריו, לפניו, באזור שלו.
ולמנוע שלא
יחטפו לכם. הם ידעו שהוא עבר, הם ידעו שהוא עבר, ואתה יודע, לא יכול להיות אחרי בן אדם 24 שעות, כי לא מאבטחים שלו ולא של אחרים. הם עושים את החקירות, ואתה מבין לבית משפט.
לאיזה פגישה הוא הלך שם, הם יודעים?
אף אחד, כרגע החקירה רק בראשיתה, אתה יודע, זה, אנחנו בסך הכל 3.5-4 שעות אחרי הרצח, אז זה קצת מוקדם להצביע. שוב, צריך להבין גם את החשיבה מאחורי העניין, למה נתנו את זה דווקא ליחידה המרכזית של מחוז תל אביב ולא ליחידה המרכזית של מרחב לכיש. יכול להיות גם כדי לשנות קצת תפיסה בחשיבה, כי לפעמים כשמקובעים והולכים בזה חשיבה מסוימת, אז נתקלים בדלתות אטומות. אבל כאן, כרגע, הכלים נמצאים בידיים של המשטרה, היא צריכה להוכיח שהיא מסוגלת לפענח את הרצח הזה, ורק לאחרונה היה רעיון עם מפכ"ל המשטרה, הוא אמר שהוא עושה סדר ומטפל בארגוני הפשיעה. אני מאמין לרצון, אבל כרגע
ארגוני הפשיעה
מתחת לרדאר בדיוק.
לא ליכולת. אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב, המון תודה, חתימה טובה, שנה טובה.
גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.
אור יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
מעבר חד.
במעבר חד, כן.
זה המציאות של חיינו, אתה יודע, זה בדרך, מה שנקרא תחנת דלק. הפועל תל אביב מושפלת אתמול, זו המילה הכי עדינה שמצאתי, על ידי הפועל ירושלים, 1-3 בבלומפילד. במעמד צד אחד ניתן לומר.
לא, דווקא לא. גם זיו אריה יגיד לך שזה לא המשחק טוב של הפועל ירושלים.
זיו אריה אמר שזה המשחק הכי גרוע.
כן.
אבל אני סופר 3 שערים, אני סופר שאין הגנה, אין שוער. אתה יודע, בוא נאמר שהם היו צריכים להבקיע יותר.
אני רואה שהרבה נטפלים לשוער, שיכולים להיות שזה גם סיבות מוצדקות, אבל אתמול הוא לא היה אשם בשום דבר. אני חושב שאתמול הפועל תל אביב, אם אני בגדול מנתח מה שהיה, אז הם התכוננו המון התקפית, הם עברו ליהלום, לחצו גבוה, גם הובילו, עשו דברים יפים בהתקפה, אבל בהגנה הייתה בעיה חמורה, גם בתיאום בין השחקנים, גם בן ביטון נשא דין דוד רק הפוך, הוא כל פעם עמד מאחורי קו הנבדל ב-3-4 מטר, זה שני הגולים הראשונים, והפועל ירושלים היא קבוצה עכשיו מלאת ביטחון,
הפועל תל אביב, הפועל תל אביב.
תענוג לראות את הפועל
ירושלים. אז אני אומר, תענוג, ואני אוהב באמת, אני מאוד אוהב את הספינים, גם של זיו אריה, תכף נדבר על ירושלים.
לא, הוא לא עשה ספין, אירון, הוא היה אמיתי.
בוא נתקשיב, רגע, לבוא ולהגיד, זה המשחק הכי גרוע שלך, שאתה נותן להפועל תל אביב 3 בחוץ, ולהגיד זה הכי גרוע, ולהשיג מסקנות. די, נו, תקשיב, הוא לא מדבר, אבל אני אגיד לך מה הוא מתכוון. תן לי רגע לדבר, הוא לא מדבר אליי. הוא לא מדבר אליי.
מדבר לפחקנים שלו.
הוא מדבר לשוקו מבובה של לילה. הוא נותן לו טקסטים, הוא לא מדבר אליי. אני לא מעניין אותו.
יכול להיות שהוא הקצין עם העניין שזה המשחק הכי גרוע, ודרך אגב אני יכול להבין אותו, כי היה קטע במשחק שהוא עשה חילוב, ואף אחד לא הבין את מי הוא החליף והזיז לאן, היה שם בלגן שלם, ויכול להיות שזה גם בזה ישב לו קצת במהלך עד הרעיון. אבל הוא התכוון לזה שהפועל ירושלים לא הייתה טובה במשחק הזה, היא לא מעל משחק טוב.
אני מאחל להם שבכל המשחקים בחיים של המועדון,
גם זיו מאחל להם את זה.
אתה הבין, הם ייתנו שלישיות ויהיו גרועים. יותר גרועים אתמול.
אבל כשהולך לך ממש טוב, אז זה מה שקורה. אתה מנטל את ההזדמנות הראשונה ואת הביתה הראשונה לשער, אתה פוגע בשתי הביתות הראשונות שלהם במסגרת הם הפקיעו, זה היה שתי התקפות היחידות שלהם במחצית הראשונה, הם עשו את זה בצורה טובה. גיא בדה שם ניטל את היתרון שלו על דוסו שהוא נגדיר את זה בנות לא מגן שמאלי ברמה טובה לליגת העל, והוא ניצח אותו 8-8, היה לו 8 כדורים מוצחים במחצת הראשונה, והפועל ירושלים מלאת ביטחון, גם הגנתית, גם התקפית, והיא פותחת העונה בצורה מדהימה, הפועל תל אביב, אתה יודע, דרפיץ' בעונה שעברה פתח עם הפסד לבאר שבע, אבל המשחק השני שלו היה בטדי מול הפועל ירושלים.
אבל זה הכל אחרת, זה קבוצות אחרות. כן, זה קבוצות אחרות, הפועל ירושלים אחרת שנה משנה שעברה. אבל אני רוצה דווקא לדבר איתך על השוער, שאני לא יודע למה כל הזמן מגינים עליו.
אני לא מגן עליו, אבל לא היה שם.
במשחק הקודם ספגו 4 שערים מנס ציונה.
גם הוא לא היה אשם, שלושה הם היו מתוך החמש.
אין ביטחון,
הוא מסוגל להביא נקודת ליגה במשך כל העונה.
אין ביטחון,
שוער הזה יכול להביא נקודה.
אתה יודע, הוא גדול, יש לו גוף גדול, זה נראה שהוא איננו שם. אתמול, חוץ מהשלושה גולים שהוא ספג, אני ראיתי ירושלים, אני ראיתי את המשחק, ירושלים הכתיעו בחצי השני עוד 3-4 פעמים בעטו מחוץ לשער. הוא לא היה בכלל, אני לא יודע, יש פה בעיה עם השוער בכלל. גם ככה ההגנה של הפועל תל אביב לא טובה.
קודם כל לא שוער שמביא נקודות, ואני לא חושב שמישהו מערר על זה. גם מראש הוא הגיע, היו הרבה סימני שאלה לגביו, כי גם בעונה שעברה בנוף גליל הוא לא הצטיין. אני אגדיר את זה בעדינות, ו...
כן, הקבוצה ירדה מהליגה, אני לא אומר שהוא השם שהם ירדו.
אבל סיקה, רגע, הם ספגו 7 שערים בשני המשחקים האחרונים, 10 בשלושת המשחקים האחרונים, שזה המון, 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 אבל 7 השערים האלה... 3 מהם מול הפועל ציונה מתוך ה-5 שבאים אליו 2-1,
כן.
שזנאים לו מה לעשות, ואתמול הוא לא אשם באף גול, לא בפנדל בוודאי, ולא בשני השערים שאתה יודע, מה הוא אשם שבן ביטון עומד 5 מטר מאחורי קו ההגנה?
אבל מישהו צריך לארגן את ההגנה, ולשלוט בהגנה, ולדבר עם ההגנה.
אז אני חושב שדרפיץ' בעיקר עבד על התקפה, זה גם ראו את זה, מישהו תקל לעומק, המון המון תבניות ורעיונות והתקפה, ובאמת פה... אבל לא, אתה יודע, פחות היו יעילים, הגיעו למצבי ביתה, תקפו עם המון שחקנים, אבל התאום ההגנתי הוא בעייתי. בסוף כשאתה רוצה לייצב קבוצה, הדבר הראשון
תגיד לי, אורי, מה עם קלטינס? הוא מתאים להפועל תל אביב מה שראית אתמול?
אני חושב שהוא יעזור להפועל תל אביב. אני שוב,
תגיד לי, מה התפקיד שלו? הוא 50-50?
הוא אמור לבוא לשחק את השש ביהלום. אני חושב, ויש לי תחושה שלקראת הדרבי, השתמשו ביכולות שלו גם, יש להם בעיה במגן השמאלי, אם גופינקה לא חוזר בטח.
איפה זריאן?
סליחה, אני רוצה רק להגיד משהו בנושא של קלטינס. בנושא של קלטינס. מאיזה קבוצה הוא בא?
באר שבע.
כמה דקות הוא שיחק שם?
שיחק
השנה. כמה?
לא הרבה, אבל שיחק.
אין לי את הנתונים מולי. האם הוא משדרג את הפועל תל אביב למה שהיא צריכה?
הוא משדרג את דבורה מהבנק, כי הוא בזמנתי.
תראה, אני חושב שהוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל אני לא חושב שהוא לא שובר שוויון. להפועל תל אביב סגל לא רע. פשוט בהגנה, הוא לא מאוזן ממש. גם השוער, גם ההגנה הם ברמה פחות טובה מהקישור וההתקפה. אני חושב שסלובו בשנה שעברה עשה דברים יותר טובים בקריית שמונה עם סגל פחות טוב, דברים טובים בקריית שמונה עם סגל פחות טוב.
לא היה את הלחץ.
אבל אין מה להשוות.
זה לא הפועל תל אביב, קריית שמונה.
תקשיב, בקריית שמונה אין אולטרס.
אמרת את זה תוך כדי שאני אומר.
כן, מעבר להרי החושך.
כאשר, כאשר, כאשר במסיבת העיתונאים שמציגים את סלובו, אתה שומע ברקע קללות וצעקות.
לא, זה נגד הבעלים.
לא משנה. זה, אתה נכנס לוולפסון, ויש כבר בעיה. אין שקט, אין שקט.
נכון?
אין שקט. כששחקנים חוזרים ממשחק והולכים להתקיף אותם, השחקנים לא באים לכיף, לאימון בוולפסון. צריך ליצור את האווירה שהם באים והם מתאחדים ביחד. הם שונאים ולא אוהבים לבוא לאימון.
אני מסכים איתך לגבי החוסר שקט, והמחאה היא בעיקר כמובן לא נגד סלובו.
כן, נכון, אני יודע.
המחאה היא כמובן נגד הבעלים, וכן, ואתה צריך להצליח תחת כל התנאים האלה. דראפיץ', תודה, חיכה, והפועל תל אביב זה מועדון, שאם אתה מצליח בו זה כמובן שדרוג.
אולי הוא גם עשה טעות שהוא הלך לשם, זה נראה.
יכול להיות, אבל אתה יכול לסרב להפועל תל אביב,
לא, לא יכול.
לא יכול, וגם אתה מסתכל על הגבודות, אתה אומר, בוא נה, יש פה פוטנציאל גדול להצליח, אני מגיע. קבוצה כאילו באמת נראית בתחתית, אפשר לנס ציונה, יותר גרוע מפה אי אפשר, אבל יכול להיות שאחרי הדרבי יגידו אחרת, שיותר גרוע תמיד אפשר, כן. תמיד אפשר עוד טיפה למטה, ובאמת הוא קיבל, הוא היה חייב לעשות את מוצאה יותר טובה, הוא מקבל את מכבי תל אביב בסיטואציה, באמת, הכי גרועה שאפשר, איביץ' עם כל הביקורות שלו, יעלה בוודאות עם גלוך, יעלה כנראה גם עם יובנוביץ' וזהבי, והם גם יבואו, איך נגדיר את זה קצת עם...
בקריז. עכשיו אני
לא הייתי קורא... בקריז, אבל משהו עם חובת כן. ההוכחה עליהם.
איזה שקרה? הוכחה, באיזה נעליים, תגבי לי, בוא נעליים.
תקשיב, היה להם הופעה קשה מאוד בחיפה, איביץ' קיבל הרבה...
לא, אני לא מדבר על מכבי, אני מדבר על זה, על הפועל.
אבל אני מדבר על מכבי.
כן, אבל לפני שהם מדברים על מכבי, עזוב רגע את מכבי, אתה יודע, הפועל עכשיו, במסגרת מה שנקרא מדיניות הרוחלות, מחפשים משהו זול, אז יש להם את אליאל פרץ שמוכן לשלם ושחק בהפועל תל אביב. הוא יכול לעזור להם?
יכול לעזור, אבל זה לא... עכשיו אתה בתקופה שאתה לא יכול להעביר, אתה רק שחקנים חופשיים.
לא, הוא חופשי, הוא חופשי.
ואני יודע, אני יודע, אני אומר, אתה יכול להעביר רק שחקנים חופשיים, ובדרך כלל מי שנשאר חופשי בחודש אוקטובר, אז לקראת אוקטובר, אנחנו עוד לא באוקטובר...
היו לו מספרים יותר טוב מאשר כל התקפת הפועל תל אביב, כאשר הוא היה באוסטריה.
אליאל שחקן מצוין, וגם סלובו, בגלל שהוא שחקים ארבעה קשרים, הוא יכול לעזור לו מאוד, והוא יכול להוסיף גם הניסיון שלו, הוא באמת ממה שיש זה הכי טוב שיש, אבל זה הכי טוב שאפשר להביא. אבל אתה יודע, בסוף הפועל תביא שחקני הגנה טובים. אתה צריך להתחיל את הכל, הבסיס הוא הגנה. ואם את ההגנה שלך, הבסיס לא חזק, מאוד מאוד קשה לצאת קדימה, והיא צריכה את זה עכשיו, קודם כל, אתה יודע, להתחיל מהגנה.
רק שנייה, אורי. התוצאה 25-11 לחולון, חולון התחילה עם 6-7 מהשלוש, אריק גרין 3-4 מהשלוש, בליץ.
בוא נחזור לזה. תגיד לי רק דבר אחד, בקטע שליש מקצוע ובזן שחרר אותך אורי, אם באמת מהפועל לא תנצח בדרבי, ולדעתי לא תנצח בדרבי,
סביר להניח, כן.
האם תושיב את הניו זילנדי על הספסל, מרינוביץ', ותעלה את
עידו שרון? מי המחליף?
עידו שרון.
עידו שרון, אתה יודע ששנינו מכירים אותו מצוין, אתה יודע, דעתי עליו טוב מאוד, אז אני לא אובייקטיבי בנושא הזה, אז אתה יודע, אתה לא צריך לבוא, תפנה אליי, אני מאוד אוהב אותו.
בשביל זה הוא שאל אותך.
הוא שאל אותך, לשמוע את מה שהוא יודע שהוא הולך לשמוע?
כן, אני יודע.
אני יוצר דעת קהל, אני מאחר. אני מאחר שיוצר דעת קהל.
כן.
אבל קופמן, גם אתה צריך לעשות גילוי נאות, אני עשיתי את הגילוי נאות.
אני יודעים מה זה, יודעים, זה עידו שרון, זה המשפחה של פיני ואריה, ושל הוא ילד של התאומים.
אחד המשחקים הראשונים שלו בגיל נערים היה בגביע לנוער במכבי תל אביב, שמינית בר גביע, הוא לא ספג וניצחנו 1-0, ולחינו בגביע באותה שנה. אז אני, שוב, אני מאוד מחזיק ממנו, אפשר לפרט הנוער, ואני חושב שיש על מי לסמוך, אבל גם להכניס אותו בסיטואציה שהקבוצה לא טובה.
נו, איך להיכנס? מה אתה רוצה שיכנס שהם יהיו
בצ'מפיושיפ? אני מאוד אוהב אותו, ואם יתנו לו, אני סומך עליו.
יאללה, כיפה. אורי, תודה. חתימה טובה.
חתימה טובה,
חתימה טובה, אורי.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, נרב טוב.
אהלן, נרב טוב.
בוא נדבר על וולפסון אחרי המשחק. עשרות רעולי פנים מגיעים למתחם האימונים, היסם יודע שהם שם, מלווה או בדרך לשם, מלווה את האוטובוס של הפועל תל אביב למתחם. מה קרה שם?
אז הגיעו כ-70 רעולי פנים, מועדי הפועל תל אביב, וניסיון לפגור בשחקנים. כמו שאתה אומר, קיבלו התראה לפני היסם, הגיעו כוחות יסם גדולים, יחד עם האוטובוס וגם אנשי הבטחה. היו שם מכות בין נועדים לבין מאבטחים, לא הצליחו לפגוע בשחקנים למזלנו. מה שכן, הם קיללו, ירקו, דפקו על הרכבים שלהם, ובוא נגיד שסיטואציה שכל מי שהיה באוטובוס חשש מאוד לרדת ממנו, אם זה שחקנים, מנהלים, כל מה שקשור בהפועל תל אביב, עשתה תמונה קשה מאוד ממה שאני שומע, מהעדויות שאני שומע שם, עם כל העשרות רעולי פנים שהיו שם.
טוב, אף אחד הרי לא יעשה כלום, בטח לא המשטרה, המשטרה לא חיים נוער רצח, אז תוציא סימן לאלימות בספורט.
השאלה אם מישהו נעצר אתמול, כי אם לא, אם היו כולם רעולי פנים,
אפשר לזהות אותם. מה שאני יודע, אף אחד לא נעצר.
וגם שהם נעצרים, אגב, גם שהם נעצרים, מובאים בפני שופט, נו נו נו, לא חמור במיוחד, נו נו נו, והביתה. זה לא שהוא הולך לשבת. טוב, בוא נדבר על ביתר ירושלים.
לא, רגע, תשאל אותו מה עם אוליאל פרץ.
אליאל פרץ חתם או עוד לא חתם?
אליאל פרץ.
לא, הוא הגיע, הוא כבר נפגש עם בוקסה בוולסון, זה הייתה פגישת התרשמות.
כן, אבל הוא לא מדבר על כסף, הם מדברים על כסף הסוכנים שלו.
גם הסוכנים היו שם, עדיין לא דיברו איתו על כסף ולא כלום. אני יודע שהפועל חיפה מוכנה לתת לו משהו כמו זה 180 אלף דולר, שיהיה בריא או אבקס, אני לא יודע מאיפה הוא...
כל הכבוד לו.
לורק את כל הסכומים האלה, כל הכבוד לו.
והפועל תל אביב לא ישבו את ההצעה.
לא, אתה יודע, זה מה שנקרא. אתה יודע, זה מה שנקרא.
הפועל זה 180, כרגע לא נדם בכלל, הם עדיין לא...
לא, אבל אני לא חושב שהם, אם הם שומעים שיש 180 בעסק, אין להם בכלל מה לגשת לעניין הזה. זה נטו, כן?
רגע, הפועל חיפה הציעו לו 180 והוא לא חתם, אז כמה הוא רוצה?
הוא עוד לא חתם.
אני חושב שהפועל תל אביב פנו אליו בקיץ, הפועל תל אביב ניסו להביא אותו כבר בקיץ, את אליאל, הוא רצה משהו כמו 250 אלף דולר, משהו ברמות האלו.
זה מה שהרוויח באוסטריה.
לא, באוסטריה הרוויח 100 ומשהו, לא יותר מדי. וזה ירד בפרק מהר, מהפרק מהר מאוד, ועכשיו הם מבינים שנמצאים בבעיה, ושיש להם איכות סגל גרועה מאוד, אז הם מנסים להביא את אליאל פרץ, אבל זה עדיין גבולי, אני לא...
אני רק אומר לסוכן שלו, זאת אומרת, אם זה אילוץ, דברים כאלה, זה מה שנקרא, זה מבוא לבוררות. אז תחשבו טוב, אם לא לקבל את ההצעה של חיפה. בואו נדבר על ביתר ירושלים, הערב 8:15, מול מכבי בני ריינה, המשחק הוא בבלומפילד. מה, איך זה נראה ביתר? זה לא נראה מי יודע מה.
לא, זה לא נראה עדיין מי יודע מה, וגם אני יודע שזה יישמע ביתר ירושלים מול בני ריינה, קודם כל אני מקווה שזה יעבור בשלום, כי יש משום מה איזשהו התגייסות של האולטרסים של המועדונים מהמגזר, מהחברה הערבית.
טייבה, אום אל-פחם וכולם ביחד?
אוי ואבוי.
כן, הם ממש קוראים לכולם להגיע, טייבה, אום אל-פחם וכפר קאסם, כמו שקוף אמר.
טוב, זה לא ייגמר.
ויש כבר גם תגובה של הפמיליה. קיצר, אני מקווה מאוד שזה יעבור בשלום שם כל האירוע הזה.
תראה, מה זה יעבור בשלום? זאת אומרת, הם שלחו את ההודעה הזאת במסגרת מלחמת הספין הכללי. אם יהיה שם בן גביר במסגרת זה שהוא שוחר שלום, אז זה ייגמר רע מאוד.
לא, הוא יבוא בגלל שקוראים לו.
לא, בסדר, ברור.
הוא הביא את עצמו לכל אירוע כזה.
לא, אתה טועה, זה אלוקים קורא לו. אלוקים שלו קורא לו. אז אם הוא יהיה שם ויתחיל קשקש, ייגמר רע. אם לא, לא יקרה כלום. זה הכל. זה הכל איזה.
אבל בכל מקרה, גם בני ריינה, אם אנחנו מדברים עכשיו מקצועית, היא קבוצה, לדעתי, כקבוצה, היא טובה יותר מביתר ירושלים כרגע, גם מאומנת יותר. ולגבי ביתר ירושלים, אל תשכחו שזה ללא דגני, וזה ללא גרצ'קין, וזה ללא שואה. אז יש לה את ניקולסקו, החלוץ שנבחרת מולדובה, שכבש בשבוע שעבר בליגת האומות נגד לטביה, ושחק מכבי פתח תקווה, אז הוא אמור לערוך את ההופעה הבכורה שלו. אספריה, גררו, מבחינת אורי דהן שחתם מגיע ממכבי חיפה, עדיין לא ברור אם הוא יפתח יחד עם מחיאס.
הוא לא שיחק יותר משנה.
הוא לא שיחק יותר משנה, אבל הוא יתאמן בקצב של מכבי חיפה, שזה דרך משחק של ביתר ירושלים.
בסדר, אבל עדיין,
כן, אבל חלק מהזמן שם אותו בצד, חלק מהזמן הוא לא היה בזה, הוא לא היה בהרכב,
הוא לא היה ב-22.
כן. הוא צריך זמן להיכנס לכושר משחק, לא יעזור.
כן.
אין, אין, אי אפשר לפתור את זה.
בתר ושליים, שצביקה הם הביאו טלאי אל טלאי אל טלאי, יש להם למשל, יש להם את תומה, שזה הקשר מחוף השנה שמגיע מלוזן.
כמה זמן הוא לא שיחק?
הוא הגיע מראש עם קרע בארבע הראשי.
נו, יופי. קרע בארבע הראשי זה חודשיים רק להחלים ממנו.
כן, אז הוא כבר בשלב שהוא אמור להיות לכל היותר היום
בסגל. הוא בשלב צביקה שהוא כבר יכול לנסוע לחוף
עצמו. אחר כך הוא יכול לשחק 20 דקות.
לא, איזה צחק. הוא כרגע יכול לנהוג עם הרגל
באוטו,
באוטו לחוף
ללחוץ עצמוני. על הגז והברקס.
הוא לא צריך שינהגו אותו.
ללחוץ עצמוני. על הגז והברקס.
כן.
בתנאי שזה אוטו אוטומטי.
עם קרע בארבע ראשי. כן. זה מה שקורה, שמחפשים, אתה יודע, מחפשים...
מציאס.
מחפשים מציאס שעולה, אתה יודע, דולר 99, וככה זה נראה. ומספרים להועדים, הבאתי רכץ וחוף השנב, כאילו במספר ארבע בהיררכיה של הנבחרת. כן, טוב, אנחנו עכשיו רגע צנצי עם 29
21 סל של 3 על השנייה האחרונה של הפולנים
ממש בחצי
סוף רבע ראשון.
הפועל חולון ביתרון 8 נקודות על הפולנים. צנצי, מבחינת בני ריינה מה אנחנו שומעים?
בני ריינה עם אותן נקודות כמו נס ציונה, כמו הפועל תל אביב, כמו בית"ר ירושלים, 3 נקודות.
אז זהו, אז אתה יודע, אני כל היום גם אני חושב, וכולם שומעים, בני ריינה טובים, בני ריינה טובים, בני ריינה טובים, הם בסך הכל עם 3 נקודות.
3 תיקו.
נכון, אבל אגב, 3 נקודות, צביקה זה 3 פעמים תיקו.
כן.
זאת אומרת, ב6 משחקים,
5
פעמים תיקו.
היום השישי.
נכון, סליחה, אתה צודק. 3 תוצאות תיקו ב5 משחקים. כן, בשני הפסדים, זאת אומרת שאתה מבין שהיא לא... אחד מהפסדים כמובן למכבי תל אביב בבלומפילד, במחזור הראשון.
והשני נגד מי הפסידו? אני כבר לא זוכר אם זה היה.
אני גם לא זוכר.
לא, לא נגד אשדוד.
לא זוכר, אבל בכל מקרה, אתה רואה שהיא קבוצה ש... קודם כל מבחינת חומר השחקנים שלה, או חומר השחקנים... לא רק בכלל.
לא רק העניין הזה.
לא, האמת היא שזה משחק בשבילה מאוד חשוב. אם הם מנצחים היום את ביתר, עם 6 נקודות, הם קופצים למעלה.
לא, אז עוד לא לקפוץ, אתה יודע, אבל זה...
6 נקודות, תסתכל על הטבלה, זה פותח.
אם הוא ייתן צביקה...
6 נקודות הם עוברים את נתניה.
כן.
6 נקודות, ואז, אתה יודע, לקראת נובמבר...
הם הפסידו לחדרה,
צביקה. זה הפסד ש...
לפני...
מי שראה את המשחק נגד חדרה, חדרה גנבה ניצחון לריינה, שריינה הייתה הרבה יותר טובה עם הטעות של הריינה.
גם הפועל חיפה, גם הפועל חיפה עם הטקו, עם האחת-אחת, גם הפועל חיפה גנבה נקודה.
נכון, וגם
קריית
שמונה וגם
אשדוד,
ריינה קבוצה לא
רעה
בכלל.
תשמע,
סעיד... אני שמתי אותה בתחילת השנה כהפתעת העונה, אבל רק עם 3 נקודות עכשיו אני לא יודע.
סעיד... אבל מה שקוף המחל זה מאוד משמעותי, כי יש להם באמת את סעיד בסול.
כן.
הוא מוכן עם קונסוס.
הוא בעלים של קבוצה
לא חוסך כסף.
לא שגרתי בקבוצה תחתית.
נכון, והרבה שחקנים טובים שהוא רצה לא הגיעו לשם, אני לא יודע. אגב, אני חושב שהם גם דיברו עם אוליאל פרץ שלא רצה לבוא לשם.
רגע, בוא תשאר נעשה פרנסה.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
טוב, אנחנו מתחילים עם המשחק שדיברנו עליו עכשיו, ביתר ירושלים בני ריינה, 8:15 ספורט 1. ביתר ירושלים ניצחה פעם אחת העונה ונמצאת במקום האחרון, תארח את בני ריינה, היחידה בליגה שעדיין ללא ניצחון, לשתיהן 3 נקודות. היחסים, ניצחון ביתר 1.70, מה זה? מישהו פה...
זה אנליסטים, צביקה, זה לא אנחנו.
אני יודע.
קשקשנים. זה אלגוריתמים.
טקו, 3.20, וניצחון של בני ריינה, 3.65, כסף על השולחן, חוף.
כן.
על הרצפה.
גלטה פנטיש.
מה אתה אומר, צנצי?
אני הולך על טקו. זה גם כסף לא רע, וגם אני חושב שזאת תהיה התוצאה בסדר.
קוף.
ריינה, הוא לקח טקו, אני הולך על ריינה.
טוב, אני הולך על טקו. 3.20. אוי ואבוי אם ביתר יפסידו, יתחיל בלגן.
זה נכון. השאלה אם הם יכולים, אם אתה לא יכול, אתה לא יכול.
אוקיי, אנחנו עוברים הלאה, אנחנו הולכים בכדורסל, יש היום 3 משחקים בצ'מפיון ליג, אחד כבר משוחק עכשיו, אבל המשחק אולי הכי קריטי וחשוב, או הפועל ירושלים נגד שפקה, בשעה 9, ערוץ הספורט.
משחק בית.
משחק בית של הפועל ירושלים נגד הרוש אפקה, הפועל ירושלים בשנים האחרונות לא כל כך הצליחה בצ'מפיון ליג ובכלל, ועשתה שנה מהפכה שלמה, עם מאמן חדש, עם שחקנים חדשים, בשלושה משחקים האחרונים, בשני משחקים האחרונים הייתה ירידה ביכולת שלה. אני ראיתי את הרוש אפקה השבוע בליגה הטורקית, אמנם היא הפסידה בליגה הטורקית, אבל היא הייתה מאוד 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 מסוכנת. היחסים, ירושלים 5 מינוס, זאת אומרת היא פבוריטית ב-5, 1.80, ניצחון של דרוש אפקה בדיוק ב-5 הפרש זה פי 9, וניצחון של דרוש אפקה מעל 5 פלוס 5 או 1.80. בבקשה, צנצי.
אני הולך על 5 בדיוק.
אוקיי, קוף.
אני לוקח את ה-4 עם דרוש אפקה.
4 עם דרוש אפקה. אני הולך על ירושלים. אוקיי, אז עשינו את כל האופציות, הלאה, ממשיכים. פרמייר ליג, לסטר מהמקום האחרון, נגד נוטינגהאם פורסט בשעה 10, ספורט 1. שתי האחרונות בטבלת הפרמייר ליג ייפגשו למשחק תחתית עצבני, לסטר עם נקודה אחת משבעה משחקים, חייבת נקודות בדחיפות, אבל גם נוטינגהאם עם 4 נקודות, לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד. יש פה לדעתי גם המאמן של לסטר על השיפוד קוף. היחסים, ניצחון של לסטר 1.50, טקו 3.70, וניצחון של נוטינגהאם פורסט 4.20.
נוטינגהאם פורסט זה רובין הוד. אז נלך על איקס. אתה יודע, 3.50.
אני הולך על לסטר, הגיע הזמן שתנצח.
גם אני הולך על לסטר, היא צריכה כבר לנצח משחק, היא שווה יותר ממה שהיא משחק, ממה שהיא הביאה עד עכשיו. אוקיי, ואנחנו הולכים משחק אחרון, לליגה בספיין, מחזור שביעי, ספרד, ראיו ויקנו, אלצ'ה, אני חושב שיש שידור בספורט אחד, בוואן, אלצ'ה שנועלת את הטבלה עדיין מחפשת ניצחון ראשון העונה, ראיו ויקנו הפסידה בשלושה מתוך ארבעת המשחקים האחרונים שלה, יחסים, ניצחון של ראיו ויקנו, 1.45, טקו, 3.40, ניצחון של אלצ'ה, 5.20.
איקס.
צנצי?
אני הולך על, על ראיו ויקנו.
גם אני הולך על ראיו ויקנו. אוקיי, יופי, תודה. צנצי, גמר חתימה טובה.
צנצי, חתימה טובה.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
כן, כדורסל, ורשה, 7.41 למחצית, 30.28 לחולון, דקות לא טובות בפתיחת הרבע,
הרבע השני, התחילו רע.
שלוש החטאות מתחת לסל, לאפי ממש. ומצד שני, הם חותכים את הצבע, הפולקים, וגם נתנו שם צ'קה, אתה יודע, על ארבעה, והנה עכשיו איבוד כדור, והנה הולך היתרון. הנה הולך היתרון, ואיפה טיימאוט? למה צריך לחכות שנהיה אחורה בשש?
עכשיו יקחו טיימאוט, עכשיו יקחו טיימאוט.
כבר too high, too low, too late.
אחרי הסל של השלושה לקח טיימאוט.
אתה מבין? צריך לעשות זה.
דווקא הייתי אופטימי אחרי הרבע הראשון, העסק רץ, ואני לא יודע, התחיל הרבע השני רע, עיבודי כדור, טוב, בוא נראה מה יקרה אחרי הטיימאוט.
כן, חשבתי שבאמת, קודם כל מצווה לנצח שם.
ברור.
אבל בכל מקרה, נראה היה לי שחולון הרבה יותר טובים כזה בפתיחה.
ברבע הראשון חולון הייתה מדהימה.
שהם עוד לא הסתדרו. הנה, אני רואה פה שלוש חטיפות לפולקים, לחולון רק אחת, שעושים הגנה, מביאים אקסטרה כדורים. מה אנחנו, תגיד, שיין, זה יהיה אחרי החג, לפני החג, לצאת למפסקת? מתי זה יוצא הדבר הזה? ארלה וייסברג, וואלה, אהלה, נערב טוב.
אהלה, נערב טוב.
מסיבת תונאים של מכבי תל אביב.
גם של הפועל
היה. פתיחת העונה, נתחיל אבל אחד-אחד. בוא תגיד לנו באמת מה קרה שם, מה אמרו שם שאנחנו לא יודעים.
אתה יודע, כעודד קטש, כמתוקף תפקידו, כמאמן מכבי תל אביב, צריך להניח ציפיות. מדבר על זה שמכבי תל אביב רוצה לנצח בכל משחק, אבל המציאות היא אחרת, אומר אני לא אפול למלכות את הציפיות, רוצה שיהיה כאן תהליך בריא, שאנשים יחייכו, והתחיל להגיד תהליך, זה כבר סימן...
קופמן, קופמן אוהב את המילה תהליך, אבל זה בסדר, זה הדבר שאחר, אבל הוא צודק, אני אגיד לך,
הוא צודק לגמרי,
הוא צודק לגמרי, כל הקבוצות, כל הקבוצות של היורוליג, או רוב הקבוצות, אפילו ריאל מדריד, הכניסה 4 שחקנים חדשים, גם כאן צריך, ומאמן חדש, גם כאן צריך תהליך, אבל זה לא 10 שחקנים חדשים, 9 שחקנים חדשים. כל הזרים, זה מאוד 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 קשה, ודורש זמן שאין. עכשיו, גם כל הקבוצות כמו מכבי נפגעו מאליפות אירופה. לא יעזור. בליגה הספרדית אנחנו כבר אתמול אחרי מחזור שני, ועוד גביע הסופר קופה, כשברצלונה וריאל מדריד שיחקו תוך יומיים שני משחקים, אז נכון. נכון שאין להם הרבה שחקנים בנבחרת ספרד, אבל יש שחקנים מנבחרות אחרות, כמו סטורנסקי ווסלי, אבל בסדר.
וחצי נבחרת צרפת
בריאל מדריד. בצרפת שלושה מתוך החמישה שעולים בחמישייה זה צרפתים, אבל הכל בסדר. הכל בסדר, הדברים ירוצו תוך כדי, וברור שבמכבי יותר ניצחונות יביאו שקט, והפסדים יביאו רעש. לזכותה של מכבי, אנחנו כבר מתקרבים ליום חמישי הזה, וז'לגיריס ביום חמישי הזה מגיע לפה, היא אמנם בליגה הליטאית ניצחה אתמול איזה 28 הפרש או משהו כזה, היא עוד לא הפסידה בליגה הליטאית, אבל הליגה הליטאית זה לא הקנה מידה. אני לא ראיתי תוצאות של משחקי אימון שלה נגד קבוצות יורוליג. אגב, הליטאים היום הודיעו שמאמן לחלונות יהיה לא המאמן של ז'לגיריס, שהוא מאמן הנבחרת, כי הוא לא מתפנה, והם מינו לחלונות האלה את קמזורה, שהיה פעם העוזר של דיוויד בלאט, ואחר כך החליף אותו באולימפיאקו, זה היה איתו כמה
שנים. העוזר הנצחי עוד,
ואימן... לא, אבל הוא גם היה פעם המאמן הראשי של ליטא באליפויות אירופה, כי שינו השבוע את התאריכים של הנבחרות, אבל זה...
כן, זה שינוי מינורי, זה דחום מחמיש לשישי, זה לא באמת עוזר.
כן, כי מנסים להגיע לאיזשהו... קצת לדבר עם בין היורוליג לבין הפיבה, בגלל שהתחלפו ראשי היורוליג וכל הסיפור הזה.
כן, מבודי רוגע שיש לו היסטוריה בפיבה, זה אמור להיות יותר קל.
או כן או לא, לא יודע.
בכל מקרה, מכבי תל אביב צריכה לנצח את ז'לגיריס, נקודה. לא משנה,
לורנזו ברנס חגג
משחק אחד, והוא כן היה, ולא היה.
הכל לא תופס.
וכשאתה מסמן, מסתכל מראש על לוח המשחקים של העונה, זה מסוג המשחקים שאם אתה לא מנצח בהם, אז עזוב, כאילו מלכתחילה. ואתה לא רוצה להתחיל לרדוף אחרי הזנה של עצמך כבר מהמשחק הראשון, שבוע הבא כבר יש למכבי פנרבחצ'ה בחוץ, עם סקוטי ווילבקין.
כן, אבל גם פנרבחצ'ה אגב, עם תוצאות לא טובות, לא בהכנה ולא ב...
גם היא עוד לא מוכנה.
גם היא הפסידה את הגביע, איך שתקרא לו, סופר קאפ, סופר קאפ, ווינר קאפ, לאנדולו, שגם אנדולו בלי לארקין, אנדולו מחפש את שחקן שיחליף את לארקין לשלושה חודשים. כי הסתבר שהפציעה שלו בנבחרת היא קצת יותר ארוכה, זה בשורש כף היד, זה בעיה עם הפציעה הזאת.
איך הם פספסו את אלי גרינד?
כן, ביומיים.
לגמרי.
לא, אבל אלי גרינד זה גם אותה בעיה, הוא בטורקיה, הוא פעמיים נפצע, אתה מבין, יש לו היסטוריה של פציע.
נכון. הוא וסי.ג'י. הריס יעשו רוטציה וכל פעם אחד יהיה קשיר, אז הם יהיו בסדר.
נכון.
אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כל ההכנה הזאת וההפסדים שהיו וזה, הכל יישכח ביום חמישי לכאן או לכאן. אם מכבי תל אביב תנצח ובטח אם היא תשכנע, אז כבר אף אחד לא ידבר על ההכנה. אם היא תפסיד, אז ידברו על ההפסד. ההכנה היא לא...
אסור את המשחק הזה להפסיד, כי למשחק הזה אין כפרה.
נכון, זה משחקים שאתה זוכר, שיש לך רק מה להפסיד בהם, ואני חושב שהתלות בלורנזו בראון, שככה הלכה והתפתחה עוד לפני שהוא היה בישראל בכלל, כמובן שזו תלות ששונה לחלוטין מהתלות בווילבקין, כי בראון מלכתחילה הוא שחקן שאמור לחבר קבוצה, אני חושב שאחרי שראינו ניצוצות ממכבי תל אביב
במשחק האחרון,
זה רק הגביר את זה.
אחרי המשחק האחרון עם חולון, שזה בעצם... השלושה רבעים היחידים שמכבי תל אביב באמת שיחקה טוב לעומת כל משחקי ההכנה האחרים, וזה שיחקה שלושה רבעים נהדר, זה לא רק לורנצו בראון, זה בלדווין ולורנצו בראון ביחד. אני גם שמתי לב היום לתשובות שלהם במסיבה העיתונאים, הם מבינים שהם צריכים להיות עם אחד ובשני ותלויים אחד בשני, ולא לפתח תחרות בין אחד לשני, ולהיות חברים ולפרגן על המגרש, וזה מאוד מאוד חשוב. טוב, בוא נעבור, היה גם מסיבת עיתונאים של הפועל תל אביב, לא יודע למה זרקו את כל המסיבת עיתונאים באותו יום, אבל בסדר.
לפני החג, מתי רצית? מחר בשבע בערב?
מתי, זהו.
לא היה להם.
מחר בשבע בערב, כן.
כן, נו.
מה היה, זה היה כבר כשהתוכנית שלנו התחילה, אז לא הצלחתי לראות את זה, רק ראיתי את התמונות.
הפועל תל אביב קודם כל הרבה יותר מפויסת השנה, הפכה להיות טבעונית וזה, אתה יודע, זה לא הפועל הלוחמנית
של
פעם.
טבעונית.
הפועל הולכת לעונה סופר מסקרנת, אני חושב, הכי מעניינת מאז שהיא חזרה לחיים בתור קבוצת האוהדים, עם האתגר הזה מצד אחד של היורוקאפ של 18 משחקים ונסיעות ועומס וסגל עמוק, ומצד שני עם שמות שבאמת לא ראינו בהפועל תל אביב כל כך לאורך השנים, ודני פרנקו עם הניסיון שלו ועם החיבור שלו למועדון, הוא בטח האיש הנכון להוביל את הדבר הזה, וגם יהיה עליו לא מעט לחץ. אני לא זוכר אם הוא אחרי לציטוט הזה, אני חושב שכן, עוד בקדנציה הקודמת שהוא אמר שבהפועל תל אביב יש ציפיות של ריאל מדריד עם תקציב של הפועל תל אביב, אז השנה זה יהיה הרבה הרבה יותר קיצוני, כי אני בטוח שיהיו גם משברים במהלך העונה הזאת, עם כל מה שהקבוצה הזאת עומדת כן. לעבור.
לא, אני גם משוכנע שבאיזשהו שלב יש להם 6 זרים ו5 ישחקו בליגה, כי הם לא יוכלו לעמוד בעומס. בסוף הם
יישברו בקטע הזה, אה?
לא, הם יישברו מהר, הם לא יעמדו בעומס הזה, אתה מבין? זה באמת, זה 18 משחקים, ובעירו קאפ עולות 8 מ-10, יש להם גם סיכוי...
לא, אבל קודם כל...
לעלות לעוד 2 משחקים.
הם רשמו 6 זרים. זאת אומרת, הם יכולים לשתף בעירו קאפ 6 זרים. זה יקל עליהם קצת. למרות שיש...
גם בליגה, צביקה, גם בליגה הם יצטרכו.
יצטרכו 5, זה ברור, אבל בינתיים זה עוד לא.
זאת לא, זה יהיה מהר, כן. לפני סוף 22.
כבר ביום שלישי הבא יש להם את המשחק הראשון נגד ליונס מלונדון, ליונס לונדון, זה המשחק הראשון, אתה יודע, הרגליים קצת רועדות, הידיים רועדות, זה באמת בשבילהם מאוד מאוד חשוב.
כן, אני לא בטוח שהם הולכים להתפתות לסיפור הזה של החמישה זרים בליגה, משתי סיבות, אחת, הם מקבלים תפוקה של זר מתומר גינס, זאת אומרת, הוא הזר החמישי באיזשהו מקום.
בוא, אני בגלל לחץ של זמן רוצה באמת לעבור דחוף להפועל ירושלים, הערב מול דרוש הפקה, כולם בריאים, כולם יודעים את התורה?
כן, כן, הפועל ירושלים מגיעה קצת בשקט למשחק הזה, ואין הרבה הייפ סביב הקבוצה הזאת, וזה הדבר הראשון שהיא תצטרך לשנות העונה. היא הפכה לקבוצה קצת משעממת בשנתיים האחרונות,
לא, אבל זה לא עניין של משל, זה או ניצחונות או הפסדים, כדי לשנות את ההייפ צריך לנצח.
בדיוק. והפועל ירושלים, בדומה למכבי תל אביב, קיבלה איזה שיבוץ משחקים שאמור להיות יחסית נוח, היא פותחת בשני משחקי בית, גם דרושה פקה ערב, גם לודוויגסבורג, בעוד שבועיים. אם היא תנצל את זה ותהיה על 2-0, היא כבר תרגיש שהיא רגל וחצי בשלב עבר, לפחות הפליין, וגם הבאז יתחיל להיווצר סביבה. אם היא מאבדת משחק או שניים, זה מתחיל
להזכיר משחקות. אבל גם היא מתחילה במשחק קשה בליגה, ואתה יודע, אז גם הליגה פה...
כן, בחולון, כן.
הרלה, שנה טובה, חתימה טובה.
חתימה טובה גם לכם.
נשתמע אחרי כיפור.
ביי.
אתם מאזינים לספורט, עם רון קופמן וצביקה שרף.
שלמה וייס, כתבנו בחיפה, ערב טוב לך.
אהלן, ערב טוב.
נו, אז אמריאו לטורינו, מכבי חיפה, עם כל, אני מבין שהרבה לוגיסטיקה עם הקטע של הצום, בית חבד, כל הדברים האלה, או שלקחו את הסחורה מכאן?
לא, יש הרבה לוגיסטיקה, קודם כל יש שף שמגיע עם מכבי חיפה, תהיה ארוחה מפסקת, אבל ארוחה שתזונאית עברה עליה גם מבחינת כמויות שתייה, השחקנים שצמים קיבלו הנחיה מדויקת לכמויות שתייה, וכן, יש פרוצדורה ויש לוגיסטיקה די משמעותית, גם סגרו עם המלון שם בטורינו לבית כנסת הרעי, באחד מהחדרים של המלון.
כמה אנשים לוגיסטיקה. צמים?
שחקנים אתה מתכוון?
כן, ברור, האחרים לא משחקים. כן. כמה שחקנים צמים מכל ה...
להבנתי בזביבות ה-7-8.
הבנתי, אוקיי.
כן, אבל לא כולם שחקני הרכב.
לא כולם שחקני הרכב, נכון. קודם כל צריך לראות, יש כיום במכבי חיפה, אם אני לא טועה, אולי כשעשיתי אחד, 12 שחקנים שהם לא יהודים.
כן.
בכלל, וחוץ מזה יש גם חלק מהשחקנים היהודים שאני מעריך שלא צמים, אז יהיה הרכב, אפשר להתמודד עם זה. כמובן ששחקנים כמו חזיזה, כמו אצילי, שכן צמים, כמו נטע לוי, זה חיסרון, אבל עדיין מכבי חיפה יכולה להתמודד, כי באמת יש לה סגל רחב של הרבה מאוד שחקנים שהם לא יהודים.
כן, מבחינת האימון, אני מבין שמחר הם מקיימים שם אימון לפני כניסת הכיפור. עצום, מה עולים ממדים חדשים למשחק?
יהיה כן, יהיה אימון בוקר שם בטורינו, ולאחר מכן יוצאים לסוג של 25 שעות, שמי שצם כמובן שלא צריך להגיע אפילו להתכנסיות, מי שלא יהיו התכנסיות לא יהיו אימונים, ומכבי חיפה גם ביקשה וקיבלה אישור מאופה לאחר למשחק עצמו, היא תאחר בערך כ-20 דקות, כי חצי שעה היא תגיע רק שעה לפני המשחק, אז גם מזה הם ביקשו אישור מאורף.
גם פתיחת המשחק תידחה, או שהם יצטרכו להתמודד בקפסולה
הזאת? לא, אורף לא
ישרה. לא מאחרים בדקה.
בדיוק.
על הכיפק, וייס, המון תודה.
תודה, חתימה טובה לכולם.
חתימה טובה.
ההרכבים של ביתר ירושלים למשחק מול ריינה, אז ביתר, איתמר ישראלי, אבי עזר גרי, אבישי כהן, אור זהבי, איון ניקולסקו, בר כהן, ז'וסווה מחיאס, דנילו אספריה, מירון טל, עמית כהן ורונן חנצ'יס, ריינה, אריק ינקו, אוסמה חלילה, דולב איזרואל, יניב בריק, לזר יובנוביץ', לוקאס שפנדל אופר, מופעל אכשלטה, ניר ברדע, רוסלן ברסקי, ריצ'רד בואטנג, ושלומי אזולאי. בוא נאמר ש, אתה יודע, על פנת צביקה, רק מההרכב, אני חושב שריינה עולה בהרכב טוב יותר, אבל בוא נחכה למשחק.
שמע, אני רואה את ההרכב של ריינה, זה שחקנים מצוינים.
לא, וביתר, אתה יודע, עולים, לא יודע איך הם רוצים לנצח עם זה, אבל הם יודעים יותר.
זה מה יש להם ביד.
נכון. עוזי דן, ספורט הארץ, הלאה, נערב טוב.
הלאה.
היה טוב.
בוא נדבר קודם כל על טורינו. יובנטוס התאוששה עם ניצחון מוחץ 3-0 ביתי על בולוניה. לפחות הם באים חיוביים לאירוע, אז לא יתרפו את מכבי חיפה.
תשמע, באה להם פגרה בזמן, פגרת הנבחרות, אחרי שהם חמישה משחקים רצופים לפני הפגרה, לא ניצחו, כולל שני הפסדים בצ'מפיונס, בבית לבנפיקה כמובן, כולל הפסד למונזה, עולה חדשה. אמר אלגרי לפני המשחק נגד בולוניה, מחר אנחנו מתחילים את העונה החדשה שלנו. החודש הראשון היה קטסטרופה, מחר מתחילה עונה חדשה, אז היא התחילה, הוא אמר את זה בשבת, היא התחילה אתמול עם 3-0 קל. מבחינת יובה, היא חייבת לנצח במוצאי כיפור את מכבי חיפה, כל תוצאה אחרת תהיה מבחינתה שערוריה.
עוזי, אני לא ראיתי את המשחק, אני מבין שבולוניה בכלל היא קבוצה חלשה, אתה ראית את המשחק, האם באמת
יובנטוס שיחקה יותר טוב? יובה בבעיה, זה
שיחקה יותר טוב מאשר במשחקים שהפסידה ולא הייתה טובה?
היא נראתה יותר טוב, שוב, אתה יודע איך זה, פגרה הרבה פעמים קוטט מומנטום טוב, אבל גם מומנטום פחות טוב.
נותנת לך צ'אנס לשנות דברים ולעשות דברים.
אין ספק שהם באו יותר נחושים, הם מבינים שהם בצרות. מי אלגרי שמתנדנד ונדבד סגן הנשיא, אם זה היה תלוי רק בו, כבר היה מזמן מעיף אותו. זה הרבה עניין של כסף, בגלל שהוא מרוויח 12 מיליון יורו
בחוזה
נוקט עד 2025, אז זה חלק מהעניין. הם נראו יותר טוב, אני חושב שיש ליובה בעיה של מנהיגות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לבונוצ'י, אין את בופון כבר, אין את קייליני, אין שחקן שיקח את האחריות על הכתפיים שלו. אתה רואה את הקישור של יובה, אז לוקטלי הוא צעיר, ורביו הוא בטח לא מנהיג, ומקיני הוא גם הוא ילד, קיאזה בינתיים פצוע, חזר להתאמן השבוע, אבל ייקח עוד זמן עד אחרי המונדיאל, הוא רק יחזור. אז ולחוביץ' הוא שחקן, הוא חלוץ מצוין, ומיליק המושל הוא שחקן טוב. אני חושב ש שוב, הם יעלו נגד מכבי חיפה עם הרבה מאוד לחץ, גם מהקהל, וזה מבחינתם משחק זאת אומרת, יש להם רק מה להפסיד, ומכבי חיפה אולי יכולה לנצל את זה, אבל יובה בא, איך אומרים, עם הגב לקיר, ובסופו של דבר, עם כל הכבוד לברק בחר ולשחקנים של מכבי חיפה, יובה בבית קבוצה, שאמורה לנצח את מכבי חיפה ויותר טובה.
אם היא לא מנצחת, היא מסתבכת גם בקטע של הליגה האירופית.
אם היא לא מנצחת, אני חושב שאלגרי לא יחזור הביתה בזה, כן, בסופו של דבר שני משחקים נגד מכבי חיפה, כמובן שאנחנו רק אחרי שני מחזורים מתוך שישה, והכל יכול להיות, אבל בסופו של דבר, כשבנפיקה וסן ז'רמן עם 6 נקודות ומכבי חיפה ויובה עם 0, אז זה המשחקים האלה במוצאי כיפור וביום שלישי הבא, זה משחקים על מי תגמור מקום שלישי ותלך לליגה האירופית, זאת אומרת זה גם כסף.
יובה בימיה הגדולים, קודם כל הייתה קבוצה שלא יכלת לשים לה גול, אלא הגנה, אחרי זה גם באו הגולים, אבל היא הייתה עם הגנה, ההגנה שלה זה לא אותו דבר.
אין יורשים לא לקיאליני, בונוצ'י כאמור כבר הרבה מעבר לסיו. תשמע, הביאו את דליכט ועכשיו מכרו אותו לביירן כי ראו שזה לא, הביאו את הטורקי, עכשיו קנו את ברמר הברזילאי מטורין או מהיריבה העירונית ב-40 ומשהו מיליון יורו, משוועים לבלם, זה גם צ'שני שהוא שוער טוב, אבל הוא לא בופון, אין ספק שהגנה של... אין ספק שהגנה של יובה לא מה שהייתה, ושוב אני אומר, זה לא רק עניין של, של יכולת, זה גם עניין של, של בנהיגות, ויובה הייתה במשך שנים, עשרות שנים, מקביסטית פלוס, זאת אומרת, להיות יובנטיני זה, זה כמו מקבי, אבל, אבל ברמה העולמית, okay. היא איבדה את זה בצורה מסוימת, ראינו את זה נגד סלרניטנה, ראינו את זה בכל מיני תוצאות. פעם ידעת שאם יובה מפגרת דקה 70 או, 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 או מקום שני שלישי בליגה במחזור 30, זה ייגמר עם זה שהיא לא מפסידה או מנצחת או לוקחת אליפות. היום זה כבר לא ככה.
אבל נדווד עכשיו רוצה לזרוק את, את, את אלגרי. אבל הוא נכשל במינוי כל שלושת המאמנים האחרונים.
א', נדווד נכשל, ב', נדווד יש עליו ביקורת יותר מאשר על אלגרי. הוא גם לפני חודש בסביבת המונדת 50 שלו כל מיני תמונות שצינת הפרט יפה להם. תראה, בין אדווד ואלגרי יש הרבה מאוד דם, גם שאלגרי מאוד הצליח בחמש שנים בקדנציה ראשונה ביובה ולקח 5 אליפויות, הגיע לשני גמרים של צ'מפיונס ליג, קשה לבקש יותר. נדווד לא בא למסיבת הפרידה ממנו ב-2019, יש שם הרבה מאוד דם רע, אז נדווד באמת היה שחקן גדול, אבל הוא פוליטיקאי לא פחות גדול,
וקצת
פסו לעדות. בוא נגיד שבין נדווד לאלגרי, אם אני אוהד יובה, אני בוחר באלגרי ולא בנדווד.
בוא נתייחס באמת לארלינג הולנד מהסיטי, שלושר.
זה לא רק שלושה נגד יונייטד, זה שלושה
או שלישי. את כל הזה, שלושה...
זה שלושה או שלישי שלו בשמונה משחקים בפרמייר ליג. 14
שערים בשמונה משחקים, 172 שערים. הוא רק ב-22, כן.
השחקנים אחרים, השחקן שהגיע הכי מהר לשלושה, שלוש פעמים שלושה בפרמייר ליג, עד היום זה היה וניסטל, הוא לקח לו 48 משחקים. להולנד זה לקח 8 משחקים. תמיד אמרו, אוקיי, ליגה אוסטרית, אוקיי, בונדסליגה, אוקיי.
עכשיו זה ליגה אנגלית.
זה לא, כשהוא יגיע לליגה רצינית, זה לא יקרה, הוא יגיע לליגה הכי טובה בעולם, הוא מפרק את ההגנות.
תשמע, יש לו יציאה מהמקום.
מדובר באמת ב...
טרקטור.
ויציאה מהמקום זה מיקום, זה כוח, אבל לצד הכוח זה גם מדינות כשהוא מקבל את הכדור, ו... פפ שינה את כל המשחק של מנצ'סטר סיטי בשבילו, הרי פפ שיחק בלי מספר 9 קלאסי, שינה, ואתה רואה איך קווין דה בריינה והוא מסתדרים נפלא, כאילו משחקים כבר 5 שנים ביחד. אין מה להגיד, אנחנו מדברים פה היום, בטח שהם בפה לא בסיוע, על אולי השחקן הכי טוב בעולם, ותשמע, מספרים כאלה... זה ייגמר, אם זה ימשיך ככה, זה ייגמר עם שיאים היסטוריים. איך כתב מישהו בטוויטר אתמול, למרות שמבחינת זמנים כבר הוא היה תינוק ולא זה, אבל שרוי קין היה צריך ללכת לא לא לקרסול של אבא שלו בזמנו כשהוא סגר את החשבונות, אלא אולי לביצים. באמת, שחקן בגיל 22 הוא כבר עושה היסטוריה, ואיך אומרים, זה כנראה רק יגדל.
שרק יהיה לנו בריא וחזק, עוזי אמור, תודה.
ורק שאבא שלו לא יתערב וישגע אותו.
עוזי, תודה, חתימה טובה.
תודה, חתימה טובה לכולנו.
כבר אנחנו כאן משחקים 22 דקות בליגה הלאומית. דובב גבאי מעלה את קביליו יפו ל-1-0 על הפועל כפר סבא. הפועל רמת גן, הקבוצה הכי גרועה בליגה השנייה, דקה שמינית, 1-0 לנוף הגליל.
יאללה.
על הפועל רמת גן, מוטי מלכה.
איך צפית את זה?
כן, אנחנו עם ניצחון אחד בשבעה משחקים, שישה הפסדים, בדרך לשביעי.
לא, יש עוד הרבה זמן, מותק, אל תשבור, אל תיכנע, תהיה מקביסט, אל תהיה אורדון.
אני ריאלי, צביקה. סכם לי את המחצית הראשונה בברשה.
תראה, לקראת סוף הרבע השני, איכשהו חולון קצת עיצבה את עצמה וחזרה להוביל, היא מובילה אמנם עכשיו בקטן, במחצית, אבל זה תוצאה סבירה. עוד פעם נכנסו שתי זריקות מבחוץ, התוצאה היא 42-37 במחצית להפועל חולון. אני חושב שאפשר להוציא ניצחון פה, ניצחון יהיה מאוד מאוד חשוב, כן. אבל המשחק לא נגמר.
אוקיי, נחכה.
שלא יקרה מה שקרה ברבע השני.
כן. אנחנו עכשיו נוסעים ליוון, בוריס קליימן, שוער וולוס היוונית, אהלן בוריס, ערב טוב. שיחקת אתמול בשער של וולוס מול ארי סלוניקי, ניצחתם 2-0, איך היית?
היה לי משחק אישית, היה לי משחק טוב, שער נקי, נדבר בעד עצמו.
שער נקי, השאלה אם תקפו אותך.
פשוט לקראת הסוף, בחצית ראשונה אני יכול להגיד לך שאנחנו נראה לי הפתענו את עצמנו ברמה שהצגנו ופשוט באנו מוכנים נגדם ולחצנו אותם גבוה ולא היה להם שום פתרון, רק ביתות למעלה. שם בעצם הפקענו את שני השערים, החצי שנייה גם התחלנו מעולה, פסלו לנו שער אחד על מבדל של סנטימטרים לצערי.
טוב, זה עם עבר היום, עם עבר היום.
כן, כן, עבר. אבל, ואז קיבלנו כרטיס אדום משום מקום וקצת התהפך המשחק, ושם בעצם התחילו לתקוף ושם אני נכנסתי לפעולה.
טוב, אריס עוד מעט תחליף עוד מאמן, כבר החליפה אחד.
מה זה ביאמן אביתם? תגור המליגה לאומית אצלנו.
כן, באולימפיאקוס כבר מאמן שלישי.
בדרך לרבי. תגיד לי, בוריס, כמה משחקים שיחקת כבר העונה?
שישה. בליגה שישה משחקים.
שישה משחקים.
לא, שישה משחקים, כמה מחזורים?
שישה.
שישה.
לא, אני שואל כמה אתה שיחקת.
אני את כל המשחקים שיחקתי.
כל המשחקים, ויש לכם שלושה שערים, שלושה שוערים בקדר, נכון? כך זאת ביאמן.
כן, תמיד יש שלושה שוערים, והרביעי עוד אחד צעיר, שהוא בדרך כלל משחק עם הקבוצה, עם האנדר 19.
הבנתי.
אבל אתה מוכרז כשוער ראשון, נכון לרגע.
אין, הוא הסביר לי פעם שאין דבר כזה, בגלל זה שאלתי על השלושה.
יש, אבל...
תראה, כן, יש סוג של...
בחירות.
היררכיה כלשהי. בוא נגיד שעכשיו גם ברגע שאני צובר תאותה, אתה יודע, אם עכשיו אני אעשה תאות משחק הבא או משהו, אז לא יוציאו אותי ישר. אבל ברגע ששני משחקים אתה מציג יכולת אפילו פחות טובה, אז ישר מחליפים, בעיקר שיש עוד שני שוערים שהם בכירים, יש עוד שוער סלובני ששחק בעבר בפניוני, ששחק בליגה שנייה באיטליה.
והשלישי
הוא יווני? הוא בא בנבחרת האולימפית של יוון, גם שוער מעולה.
כן.
שגם הוא שיחק כמה משחקים שנה שעברה, אז...
מדברים עליך על לחזור ארצה, מה זה אומר לגביך? אתה שוקל את זה בכלל? אתה מסיים חוזה העונה?
כן, העונה מסיים חוזה, נכון לעכשיו זה לא כל כך רלוונטי, כי החלון נסגר.
בינואר נפתח חלון עוד פעם, אבל לפחות שתי קבוצות מחפשות בתיאוריה, הם לא הודיעו בפירוש, שוער, מדובר על ביתר ירושלים והפועל תל אביב, יש סיכוי שתגיע אליהם?
תראה, עוד הפעם, להפועל תל אביב בית"ר ירושלים תמיד יש פינה חמה בלב שלי, וזה משהו שאני תמיד אשקול לחיוב.
כולל לעזוב באמצע העונה ביוון?
זהו, אני לא יודע, כי אני בדרך כלל לא אוהב לעזוב באמצע העונה, בעיקר אם אנחנו מתחילים משהו טוב, אז אני כן רוצה לסיים ולהמשיך את זה כאן. מצד שני אני כן הייתי מאוד רוצה להישאר ביוון, יש לי כאן שם טוב, אני יודע שכבר מתחילים לדבר עליי.
יש סיכוי שתעלה לקבוצות הגדולות, אולימפיאקוס, פנתינאיקוס, פאוק?
תמיד יש סיכוי, בעיקר בגלל שהם מביאים תמיד שלושה שוערים בכירים, ומאוד אוהבים גם שוערים עם ניסיון. אז אפילו אם אני מגיע כאופציה שנייה בהתחלה, אז לקבוצות כאלה אין לי בעיה, ולהתחלות על המקום שלי.
כמה שנים אתה כבר ביוון, בוריס?
זאת העונה השלישית שלי.
וטוב לך שם.
כן,
מאוד.
מאוד, מאוד.
אז למה אתה בכלל...
מאוד אוהבים תאיר.
כן. למה אתה שוקל בכלל... לעזוב?
אני לא שוקל לעזוב. זה לא שאני בא ומציע את עצמי לכל מקום, פשוט קבוצות בתר ושנה, פותאים, יודעות שאני פה, יודעות שאני יכול לעבוב, לעזוב בחינם, אז הם בתחו את האופציה.
הבנתי.
אתה רואה, אני פה.
אכן כן.
אתה רוצה לשמוע לי?
אם אני אומר לליאן, חוזרים לארץ, היא מעקמת לי באופציה.
אתה רוצה לשמוע לי? כאחד שיש לו ניסיון ביוון? כל זמן שאתה יכול להישאר שם, תשאר. כל זמן שאתה יכול להישאר שם, תישאר. אם משלמים לך בזמן, וכיף לכם שם, ואני מכיר את המדינה, ואם אתה יכול עוד לעבור לקבוצה יותר גדולה, תישאר.
כן, האמת שבינתיים משלמים בזמן, כל חודשיים משלמים, אבל זה בחוזה כבר מראש מודיעים שמשלמים כל חודשיים, מדי פעם יש עיכובים של שבוע, אבל הנשיא בקטע הזה ממש מאוד מסודר, גם אנחנו מאוד נהלים מהעיר, המשפחה, הגנים, הכל, גם הליגה, הכדורגל, היחס, אין תלונות.
על הכיפק, בוריס, שנה טובה, חתימה טובה, תצליח.
שנה טובה, חתימה טובה.
תצליח. פרסה בליגה הלאומית לנשים, אני קורא באמת מחדר החדשות בערוץ הספורט. המשחק בין הפועל תל אביב להפועל מג'דל כרום בוטל, לאחר שהקבוצה מהצפון פשוט לא הגיעה להתמודדות בוולסון. כרגע עדיין לא ידועה הסיבה להיעדרות.
לא קיבלו מטוס פרטי. לא קיבלו מטוס פרטי.
לא, מג'דל כרום זה בסדר, אתה יכול לנסוע ב... באבטובוס או בחומרים, בהליקופטר.
הבנתי.
טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אותו באים. חזרנו, חולון ביתרון 48-40 על לגיה ורשה בפולין. אנחנו שלוש דקות מפתיחת הרבע הרביעי. ביוון, פרישטרי והרצליה התחילו עכשיו, ממש עכשיו נפתח המשחק.
פרישטרי, קבוצה שהתחדשה השנה, והכוח שלה, הכוכב שלה, זה אדון ספנוליס שהפך להיות המאמן. אני עוד לא יודע.
בוא נראה את הכוח.
כן, בוא נראה כמה זמן. אם הוא יצליח פה, הוא יהיה המאמן הבא של אולימפיאקוס.
יאללה כיף. רענן ברנובסקי, ספורט אחת. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, קופמן, ערב טוב.
אתה שדר הקווים במשחק בין ביתר ירושלים למכבי בני ריינה.
נכון.
בבלומפילד, 8:15, פתיחת משחק שידור ישיר בספורט אחת.
נכון,
אחרי
משמונה, יש לנו כבר
הרכבים, הקראתם
אותם או
שאין הרכבים? הרכבים, תן לי רק שופט ואת
ורקה. ארז פפירו השופט, ניר ויינטראוב ורוס טיטלי, תמר זרי השופט, זיו אדלר ותום עדי יושבים בבר, והשופט הרביעי ויטלי בונדרוב.
הבנתי. חוץ מזה, קהל, לכמה מצפים שם בבלומפילד?
צריך לזכור שזה סוג של משחק רדיוס של ביתר ירושלים. כרגע אני מעריך שיש פה קצת יותר מ...
לביתר יש אוהדים, אני חושב, מחוץ
לירושלים. נכון, 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 נכון. אז אני אומר, למרות שזה משחק רדיוס, כרגע יש פה למעלה מ-2,000 צופים, אבל צריך לזכור, יש עוד יותר מ... יש כמעט 45 דקות עד
לביתר האוהדים יותר נוח להם לבוא למשחק בבלומפילד מאשר בטדי.
בהחלט, בכלל, אתם יודעים, אנחנו ערב יום הכיפורים, אתם יודעים מה קורה בירושלים, כל נושא הסליחות והעניינים, עומס תנועה. כן, אני מניח שמרבית האוהדים מאוד מאוד שמחים שהמשחק הזה מתקיים בתל אביב. אמרתם שאת הרכבים קראתם כבר?
כן.
רק נציין שבבני ריינה חסר הבלם הפורטוגלי סמביניה, וגם אחמד עבד הפצוע, גם הוא לא בסגל. אוסאמה חלילה יעשה היום הופעת בכורה בהרכב, מנגד בביתר ירושלים, סוג של מהפכה שעושה יוסי אבוקסיס בהרכב. מכניס מספר שחקנים כמו מרון טל, הבן של עידן טל, בר כהן, חנציץ שפותחים גם הם, ויוני קולסקו, החלוץ החדש שהגיע בשבוע שעבר, בעונה שעברה שיחק במדי מכבי פתח תקווה שירדה לליגה, ביתר כמובן חסרה את אורל דגני הפצוע, וגם ירדן שואה ומקס גרצ'קין, שניהם בגלל סיבות אישיות משפחתיות לא נמצאים בסגל הזה. שתי קבוצות שנמצאות בתחתית הטבלה עם 3 נקודות, בביתר ירושלים אומרים שהזדמנות יוצאת מהכלל עבורם לסבור ניצחון, ואומרים שאם לא ננצח הערב, אז מתי כן ננצח? מנגד ריינה...
הרכב של ריינה טוב יותר משל ביתר.
כשאני מסתכל על השמות של הרכבים, אני לא מזלזל בריינה.
לא, לא, חד משמעית, אתה יודע, אבל אני אומר, אומרים בביתר, זאת קבוצה שעדיין מדורגת בתחתית, אז אנחנו צריכים לנצח פה. מנגד ריינה, זאת למעשה הקבוצה היחידה שעדיין לא ניצחה עונה בליגת העל. כל הקבוצות כבר סברו לפחות ניצחון אחד, אז גם הם מפנטזים לצאת לי כאן עם שלוש נקודות הערב. בסך הכל פתיחת עונה די סולידית של ריינה, לא נראה כמו בשר תותחים או קבוצה שמסומנת כיורדת בנקרית, אתה יודע, מובהקת, ואני חושב שעשו פה עבודה בהחלט טובה. צריך לזכור, עברו חילופי מאמנים, שרון מימר הוא המאמן שהצטרף לפני מספר משחקים, צירפו גם את עמית זנתי שהיה שייך למכבי חיפה, בעונות הקודמות שיחק גם בבני יהודה, היום הוא עדיין לא בסגל, אבל הוא הצטרף למשחקים הבאים.
אני חייב להגיד לך שהרכב של ביתר, כפי שהוא נראה, הוא באמת הרכב לליגה לאומית, יש שחקנים שם, שבאמת
אני לחלוטין, כרגע אני לחלוטין מסכים איתך, שוב, צריך לזכור שעל הספסל יש שחקנים שבכל זאת יעשו משהו גם בליגת העל, כמו אדוארדו גררו, גם אופיר קריאף, יש פה את אילי מדמון שהצטרף, קפטן נבחרת הנוער, שהגיע מהפועל באר שבע. אבל כן, ביתר עמוסת הצרות, עמוסת הצרות הכלכליות, הרבה חוסר ודאות שהקבוצה הזאת
עברה. כן, אבל אתה יודע ששחקנים צעירים, לשחק בביתר צריך גם לחץ, זה לא רק כדורגל.
נכון, 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 נכון. זה אחד הדברים, אגב, שאמרו על אביאל זרגרי, שאחת הבעיות שלו, כשניבו לו להגיע מאוד רחוק, וכבר דיברו על, אתה יודע, על מחירה וכאלה, אז בסוף מבחינה מנטלית הוא קרס, ולא סיפק קצת חורה, גם בביתר ירושלים. יכול להיות שהשנה הוא כן ינצל את הבמה, ויכול להיות שביתר תרוויח קשר טוב באמצע. אבוקסיס נותן לו הרבה מאוד קרדיט, גם לדנילו אספריה בחלק הקדמי, היום גם בר כהן ורונן חנציס, שני שחקנים שבעצם הושאלו ממכבי תל אביב, גם הם מקבלים היום את הבמה. כן, כמו שאמרתם, זה לא רכב נוצץ של ביתר ירושלים, אבל כמו שאבוקסיס אמר, כרגע זה מה יש, ואם זה הוא צריך לנצח, ואם זה הוא צריך לספק מספרים ותוצאות, ומנגד ריינה בוודאות לא תעשה פה חיים קלים.
8:15 ספורט אחת, ברנוסקי, שנה טובה, חתימה טובה.
יאללה, בכיף, חתימה טובה, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם טניס, עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב צביקה, ערב טוב
רון. טוב,
אז כצפוי, נובק ג'וקוביץ' הוא אלוף טורניר תל אביב. אם אנחנו מסתכלים על משטחים, אז ווימבלדון, רומא, תל אביב, אתה יודע, בכל משטח הוא שולט.
האמת היא שבמשחק הגמר הוא שיחק את המשחק גם הכי טוב שלו וגם הכי ניצח בקלות. במשחקים הקודמים היה לו קצת יותר קשה.
וכל זה קורה, אתה יודע, לא שאתה אומר יש לו סרב הכי טוב, אבל הוא השחקן הכי טוב במכלול, מה לעשות?
כן.
נכון, עמית?
כן, תשמע, נובק אול ראונד פלייר מושלם. שיחק, שצריך הוא מרים את הרמה, הוא מרים את יכולת הריכוז שלו. הוא כמעט ולא עושה טעויות. נכון לראות את זה במשחקון האחרון, ראינו כמה משחקים בטורניר ששחקנים הגישו למשחק ונחנקו. ואצל נובק זה היה 4 נקודות של סרב ראשון, 2 נקודות חופשיות, עוד איזה back and down the line אחד מעולה, טעות אחת של צ'יליץ', שלום הביתה ונוסעים להסתנה.
מה זה אומר לגביו הלאה? הרי אוסטרליה אני לא רואה שנותנת לו להיכנס, יש לו את המאסטרס קודם כל, אם יהיה לו את הניקוד.
לא, הניקוד זה גם כן מעניין, כאילו, הנקודה היא שמה שהם עושים זה מי שזכה בגרנד סלאם, מספיק שהוא ב-20 הראשונים בדירוג, הוא נכנס אוטומטית, זאת אומרת שיהיו רק 7 שחקנים פלוס אותו שחקן, הוא כנראה יגמור את העונה קרוב לעשירייה הראשונה מבחינת הדירוג, ברייס כרגע הוא היה 15 לפני תל אביב, עכשיו הוא קצת יעלה, תלוי מה יעשה בהסתנה, יש לו עוד את וינה, ייתנו לו להיכנס אם הוא ירצה, ויש לו את פריז ברסי בסוף השנה, הוא זכה שם שנה שעברה, זאת אומרת שסביר להניח שהוא יגמור בסביבות המקום העשירי בעולם, וזה יספיק לו להיכנס לטורינו, חשוב לו לגמור בעשירייה הראשונה בעולם, כיוון שזה לדירוגים שלו ולמענקים שלו מול הספונסרים שלו, תמיד יש ירידות מחוץ לעשירייה הראשונה בעולם, אז לכן חשוב לו לשמור על הדירוג הזה. לגבי אוסטרליה, אני חייב להגיד לך שהשיח טיפה משתנה, א' בעקבות זה שרואים שהשד לא כל כך נורא של החיסונים, וזה גם בארצות הברית דרך אגב, בגלל שהוא היי ניי מה שנקרא, אז הוא לא רצה להסתבך עם האמריקאים, אבל כל אחד יכול, גם לא מחוסן יכול היום לטוס לאמריקה.
לא, לא, עד כמה שאני יודע, גם מאמנים ישראלים ספורטאים פשוט ניצלו בקטע שהם חלו בדרך ויכלו להיכנס תחרויות, אני מדבר איתך על אוגוסט האחרון.
כן, אני אומר, לא קופי, לא, 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 לא מבקשים את היום בכניסה לאמריקה.
לא, לא בודקים יותר, אתה חופשי.
בדיוק, אבל בגלל שהוא היי פרופייל, אז הוא לא רצה להסתבך עם האמריקאים.
לא, אבל השאלה אם, טוב, מי יודע מה יהיה בעוד שנה, אבל השאלה אם על טורניר בארצות, בניו יורק הבא, הוא יוכל להיכנס בלי בעיות.
לא, לא, הבעיה עם האוסטרליים זה הסיפור הזה של השלוש שנים השעיה, כביכול עם הסיפור עם הוויזה שהיה שם.
זה הלך לבית משפט.
אני יכול להגיד לך שלבחורה הנדמה לי צ'כית שהייתה בדיוק, שגורשה יחד איתו, אני יכול להגיד לך שאותה החזירו לה את הוויזה כבר. ככה שבסך הכל זה נראה טוב, וגם הם די צריכים אותו, אתה יודע.
טוב, גם אין, עד שכח שגם עכשיו זהו, היה בחירות שנה שעברה, נגמר.
היה, וגם, איך אומרים, פדרר כבר לא פה, וגם גם המלכה אליזבת לא איתנו, אז יכול מאוד להיות שהדברים השתנו עד אליפות אוסטרליה, אבל נראה לי שהוא קצת פחות לחוץ מהסיפור הזה, כיוון שהוא, מה שהוא מנסה לעשות זה לשמור על עצמו פיזית, בצורה מעולה, ויכולנו לראות את זה, הוא נראה מעולה לגילו, 35, אבל הוא נראה פנטסטי מבחינת התזוזה שלו, מבחינת הכושר הגופני, מבחינת הפציעות, וזה כל כך שונה מאשר נדל, שפשוט מדביק את עצמו, כל פעם שהוא צריך לסרק, צריך איך אומרים, לחבר את החלקים חזרה, ולא נראה שחוץ מהרולנד גארוס הוא יכול לעשות משהו איפשהו.
מה אנחנו יכולים להבין מהקטע שבאמת בעונה הבאה, עם השילוב של אדמס, סימן אדמס, זה יגיע ל-500, זאת אומרת 500 נקודות למנצח, ב-ATP, אפשר לעלות באמת בחזון מהירות, אתה יודע, 27 שנה לא הירחנו בכלל, פתאום אתה 50-500.
רון, עוד פעם תודות לנובק, מה שקורה זה נובק עם הארגון...
יביא אנשים, יביא שחקנים...
לא, 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 זה הנקודה סליקה. נובק הקים ארגון, מה שנקרא Players Union, איגוד שחקנים, שכל המוטו שלו זה הכספים הנמוכים שהטניסאים, בעיקר לא טניסאי הצמרת, מקבלים, וזה מאוד מלחיץ את ה-ATP, הוא עשה את זה יחד עם פוספוסיל, ויש להם את הגב של ביל הקמן האמריקאי, וזה מלחיץ את ה-ATP, ולכן ה-ATP פתאום מחפש להראות
שהוא מגדיל את הסכומים.
בדיוק, אתה מבין? אז פתאום, לכן זה נופל כפרי בשל, שרואים טורניר טוב, הגיעו לפה כולם, ראו טורניר טוב, רואים שיש אבא לטורניר הזה שנקרא, ואבא עשיר, אז לכן הסיכוי הוא מאוד מאוד גבוה, ועשו עבודה טובה בקטע הזה, אז לפעמים גם צרדת לנצל הזדמנויות, מה שנקרא.
על הכיפק, עמית, נשתמע, שנה טובה, חתימה טובה, ומה שנקרא צום קל ומועיל.
זה אהרון, רק לסיכום, נזכרתי שבתחילת השנה דיברנו על נובק ואוסטרליה וכל הסיפור הזה, דיברנו על פנג שווי, שעד היום לא יודעים איפה היא, ושים לב מה קרה לנו מאז, אתה יודע, נובק לקח ווימבלדון, רפה לקח רולנד גארוס, פדרר פרש, סרינה פרש, יוני ארליך פרש, טורניר בתל אביב, זמנים טובים לטניס.
אבל את פנג שווי לא מצאו.
לא מחפשים, חכה רגע.
כדורסל.
אוקיי. עמית, שוב, תודה. תודה רבה,
חבר'ה. גמר חתימה טובה.
כן, צביקה.
חולון בצרות, לגי המובילה 55-53, נכנסים לכמעט סוף רבע שלישי, הרצליה בפיגור 15-8, בינתיים היא לא מצליחה להתמודד עם האגרסיביות של פרישטרי והלחץ, עכשיו היא עברה לאזורית, נראה מה היא תעשה עם זה.
אנחנו מתקדמים, מרואן קאבה, בני סכנין, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
2-0 על סקציית נס ציונה, איך קיבלתם באמת את הדברים של אנשי נס ציונה, כולל המאמן, שאמר שהם שיחקו יותר טוב, ואתם גנבתם את הנקודות, אני מאחל לכם שתגנבו הרבה, אבל הם אולי שיחקו טוב חלקים מהמשחק, לא הבקיעו ולא הביאו נקודה.
כן, בסופו של דבר, מה שהכי חשוב, זה השלוש נקודות. הם משחק טוב ולא הולכים למקולת.
כן.
בסופו של דבר, אנחנו יודעים שבתקופה הקרובה צריך לאגור כמה שיותר נקודות בשביל הביטחון שלנו. ואחרי שאנחנו עוגרים הרבה נקודות, נוכל באמת לשחק עם ביטחון מלא. והכדור יגע...
מה מונע מכם אבל לשחק עכשיו? יש לכם יופי של קדר. למה אתם עכשיו לא משחקים יותר טוב, יותר פשוט גם? להסתבך.
אני לא ראיתי את המשחק אתמול, אבל אני קראתי מהאנשים שאומרים שזה היה המשחק הכי חלש שלכם.
אני חושב
כן, אני חושב שהמשחק נגד נס ציונה הוא המשחק הכי חלש שלנו העונה, ובכל זאת ניצחנו, זה מראה על חוזק של, של הקבוצה. לשים אצבע, למה לא נראינו טוב במשחק הזה ספציפי, לא יודע להגיד. היו לנו עד עכשיו משחקים טובים, חוץ מהמשחק הזה. יכול להיות בוא נגיד, סירגנו נגד קבוצה שהיא מבחינה טקטית עשתה לנו הרבה בלגן, וקשה לבוא מוכן לקבוצה כזאת שמשאירה בתחתנים למעלה, שאלות מבחינה המשוקים רק למתפרצות, ולקח לנו זמן להבין את הקבוצה היריבה. ואני חושב שאחרי שהבנו...
לא הייתם מוכנים לזה?
לא, הם מנסים לתופים כל הזמן.
לא חשבנו באמת שהם יבואו להשאיר בתחתנים למעלה, קבוצות הגדולות לא עושות את זה.
כן.
מתו את זה, ועד שהתרגלנו באמת למצב. את המצבים שלנו שמנו.
מה המשחק הבא שלכם, מרואן?
אנחנו נגד הפועל ירושלים וטדי.
יריבה קשה, הם עוד לא הפסידו, היחידים שלא הפסידו.
פתאום הם על ההיט של הליגה.
הם מזכירים לי את חדרה מהתקופה של ניסו אביטן, עונה ראשונה בליגה.
יהיה משחק מעניין, משחק קשה, אין משחק קל בליגה. נגיע לשם, הם פיבוריטים במשחק הזה. אנחנו נבוא, נעשה את העבודה שלנו.
שיהיה לכם בהצלחה, שמור על עצמך.
תודה רבה.
בהצלחה.
חזרנו, סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, וחג שמח למי שמתרגש מזה שהלילה אנחנו נראה ג'מאל מארי, בן סימונס וקוואי לנארד משחקים כדורסל.
כן, כן, ממש, אנחנו נראה גם אבל את הלייקרס מול סקרמנטו, ואני רואה שכמעט היה שם טרד, עם אינדיאנה. לשלוח סחורה, לקבל סחורה בשביל לשלוח את רס, עד שמישהו יתעשת בעניין הזה ואמר זה לא טוב.
אף אחד לא רוצה לקחת אותו.
לא, אגב זה לא נכון. קודם כל זה לא מאוד חדש שהיו את השיחות האלה, וגם המתווה הזה ספציפית דובר עליו. מה שכן חדש זה שמתברר שערב מחנה אימונים ממש עדיין היה ניסיון אחרון שניסו את כל מקבלי החלטות שם, מאמנים, מנג'רים, בעלי קבוצה והכל, כדי לנסות להגיע לקונצנזוס, ולא הגיעו לקונצנזוס, ובסופו של דבר בגלל שלא הגיעו לקונצנזוס החליטו לתת לזה עוד צ'אנס ולהגיד בוא ניתן לווסטברוק הזדמנות אחרונה לראות אם יכול לשחק כמו שאנחנו רוצים, ועד עכשיו לפחות הדיווחים במחנה האימונים זה שהוא משחק סוף סוף כמו שהלייקרס רוצים ממנו, וכמו שדרווין האם רוצה ממנו ושיש ביניהם חיבור טוב.
רגע, סורוקה, שנייה אחת. חולון בצרות, לגי עבר שם מובילה 65-53, שמונה דקות לסוף המשחק, גם הרצליה בצרות, סוף רבע ראשון, שתי שניות,
26-18,
כדור של פרישטרי.
כן.
תמשיך.
אז אינדיאנה, בגדול העניין שם זה ששני השחקנים האלה לא באמת מתאימים לקבוצה שנמצאת כרגע בתחתית, והם יכולים להשיג עליהם שתי בחירות סיבוב ראשון לא מוגנות, אז הם היו אולי עושים את זה, אבל כרגע זה תקוע קצת, ווסטברוק בלייקרס, וזה לא שאפשר למסור אותו לכל למרבה במחיר, אבל כרגע כי הוא לא סחורה.
טוב, זה עוד עונה אחת לשרוף, אתה יודע מה שנקרא, נעביר את זה, נעשה טנקינג מההתחלה.
תשמע, לא, זה ממש לא לעשות טנקינג, אם היו רוצים לעשות טנקינג כבר היו עושים בבייאאוט, אבל הלייקרס כן רוצים להשתמש בווסטברוק בצורה שתהיה יעילה יותר.
הוא מתאים למאמן החדש?
המאמן החדש רוצה כמה דברים, הוא רוצה קצב משחק גבוה, הוא רוצה הנעת כדור,
הוא רוצה
מאמץ בהגנה, ויש לו את הרוטציה כדי להגיד לרסל ווסטברוק, אם הוא לא עושה את זה, אתה חמוד תשב על הספסל, ואולי אפילו לא תשחק בכלל, אז ווסטברוק זה אין דקות מובטחות, ושוב, לפי הדיווחים מחנה אימונים, הוא החליט שהוא כן הולך להיות מקצוען, וכן רוצה שהפעם זה יעבוד, אבל שוב, בוא נראה שזה יהיה באמת יקרה במציאות,
מיאמי משקיעים בית, 130 מיליון דולר, לגארד, אתה יודע, הירו, ובאמת, אולי הוא יהיה הירו עם כזה כסף, בטח אצל דבורה מהבנק שלו.
תראה, בתור התחלה טיילר הירו היה השחקן השישי של העונה. הוא נתן עונת רוקי, לא יודע, אתם זוכרים בבועה, נעשה שם משחק מטורף נגד
בוסטון. וואו, קלעי שלשות מדהים.
נכון. ובאמת, עשה עונה נהדרת בעונה שעברה. עונת קפיצה קדימה, ומיאמי עכשיו מקווים שהוא יצליח לשמור על הכושר הזה גם לשנים
הבאות. השנה הוא קצת היה פצוע.
נכון, הייתה שנה אחת, השנה השנייה שלה הייתה לא טובה. שנה שלישית הייתה מצוינת, ומיאמי מקווים שגרף העלייה יישמר. בעצם כמעט כל המחזור של 2019 כבר קיבל את הערכות החוזה שלו, שיש עוד שם אחד שצריך לשים לב מה יקרה שם, ג'ורדן פול מגולדן סטייט, זה מפגיע את ההחלטות שהם יצטרכו לעשות.
יש להם בעיה של כסף, בעיה של תקרת השכר, והם צריכים עם גרין.
עם גרין ועם אנדרו ויגינס, העניין הוא עם פול של, עם ג'ורדן פול, הם יכולים לתת לו את הערכת חוזה ממש עד פתיחת העונה, ואחר כך עם זהו. כאילו, עם ויגינס וגרין אפשר גם להגיע לסיכום במרס או בדצמבר, אבל פול זה עכשיו.
מה אתה אומר על פיניקס? לא רק שהבעל הבית הולך, גם חטפו בראש מאדלייד.
פעם ראשונה שקבוצת NBA מפסידה בבית לקבוצה לא מה-NBA, מאז פנרבחצ'ה נגד ברוקלין ב-2015, וברוקלין שאותה קבוצה זאת הייתה מפסידה גם ללגיה ורשה, אז פיניקס הייתה בשנה שעברה עם המאזן הכי טוב בליגה. אני חושב שזה בעיקר מעיד על הדכדוך שיש שם בפיניקס, הם פתחו את המחנה אימוני במצב רוח מאוד מאוד רע מכל הסיפור הזה של סרבר, גם מהסיפור של
אייטון. אבל זה לא מפריע להם, יבוא, זה לא שנפגע להם בלירה ויבוא בעלים חדש.
שלא ישלם, שלא ישלם.
אין, זה לא הולך.
הבעלים החדש יהיה הרבה יותר טוב.
כן, נכון.
אני חושב שבאופן כללי, שוב, האווירה שם לא טובה. ומשהו יצטרך להשתנות שם כדי שהאווירה תהיה יותר טובה. אולי הם יחזרו לשחק והכל יהיה בסדר. אבל כרגע הם בעיקר, זה מראה כמה הספסל שלהם גרוע. כי כן, יש להם חמישייה. קודם כל, הם מאבדים את ג'יי קראודר, עוד אין טרייד עליו. בסופו של דבר גם יהיה טרייד עליו. והחמישייה הראשונה שלהם כן הייתה בסדר, אבל הספסל שלהם זה בלגן אחד גדול, וכרגע אין להם שם אף אחד שהוא יציב שאפשר לסמוך עליו, וזאת עלולה להיות בעיה בהמשך העונה.
בואו נסגור על הניקס, פותחים, אתה יודע, 50 שנה.
שלא נדבר על הניקס, נו.
מ-73.
איזה שטות הם עשו עכשיו?
לא, הם לא מסוגים לעשות שטויות. אבל 50 שנה, צביקה, 50 שנה.
כבוד. כן. נראה לי שיהיה גם 51.
נראה לי שיהיה 60.
הניקס. הניקסים יצליחו להגיע לפליין, המקום הריאלי שלהם עונה זה הפליין. אם ג'יילן ברנסון באמת יצליח לסחוף שם קדימה, וג'ולי סנדל יחזור לעצמו, הם יכולים להיות קבוצת פלייאוף, אבל המזרח קשוח. כך שאני לא יודע אם זה באמת יצא.
בסדר, נתחיל לעוד 10 שנים, אתה יודע, אולי בעל הבית יגיד, די, מספיק, אני אוכל פה באמת רק צנון.
למה? הוא עושה כסף, הוא לא מעניין אותו.
הוא כסף עושה בלעדיהם, הוא איתם.
איתם, אבל זה גם כן מנוע צמיחה.
הניקס
זה מנוע צמיחה.
אם זה היה מנוע צמיחה, הניקס והרנג'רס, אף אחד כולם היו מבטלים, מבטלים את המנוי בקייבל ויז'ן, אבל זה לא קורה.
לא מבטלים.
אני חושב שבעיקר באמת הדבר הכי מרגש שהולך לקרות זה שאנחנו הולכים לראות את קוואי ואת ג'מאל מארי ואת בן סימונס, שלושתם לא שיחקו כדורסל מאז 2021.
חוזרים מהפציעות.
חוזרים שלושתם מהפציעות באותו לילה, זה הולך להיות לילה מאוד מעניין. גם סימונס משחק נגד פילדלפיה, זה משחק אימון אמנם,
אבל עדיין.
בוא נראה שהוא באמת יעמוד בהבטחה.
בוא נראה שהוא באמת עולה לפרקי
בלי כאב. לא כואב לו הראש ולא כואב לו זה.
הפסיכיאטר לא
ראה אותו. כבר נגמר
הכאב. תגיד לו, תגיד לו כדור קטן עושה כאב גדול. סורוק אמן.
חתימה טובה.
חתימה טובה.
חתימה טובה לחוזה מקסימום.
כן. טוב, מחצית בליגה הלאומית. נוף הגליל ביתרון 2-0 על הפועל רמת גן. קביליו יפו ב-1-0 על הפועל כפר סבא, וטקו 0 במחצית בין הפועל פתח תקווה לעירוני טבריה. כאן אנחנו עם 65-60 קרב בחמש הדקות האחרונות, עכשיו ג'מבול גם יפה, בין לגיה לחולון, צריך ככה, חייבים לצח את הפולקים האלה, הם מנצבנים אותי. טוב, בפרישטרי ביתרון 34-25, כל מה שהרצליה עושה, אזורית, אישית, משום מה, כל מה נפים לה לתוך הטבעת, היו שם כבר לדעתי איזה 17 דנקים,
על הפנים.
על הפנים, אתה יודע, ובאמת, משהו לחשוב איך עוצרים את זה, כן? עכשיו, מכירים את הכדורסל היווני, זה לא באמת, למדנו היום, גם אורן יודע. אבל זה לא עוזר, וזה בדרך לטרחה. כפי שזה נראה עכשיו. זהו זה, אנחנו מאחלים לכולכם, צום קד ומועיל.
גמר חתימה טובה, קופמן.
חתימה טובה, גמר חתימה טובה זה אחרי. אתה יודע, קודם כל חתימה טובה.
שיהיה חתימה טובה.
שיהיה חתימה טובה בדרך לגמר. וזהו זה, שימרו על עצמכם.